חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט
לדבר זה לא משמין
משודר
בחסות
קפה אליט
לשיתוף
קפה אליט
עדיין
עדיין
כן. שהם משותפים שלנו לדרך שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש. בוא נתחיל. הלו, הלו, הלו.
הלו, 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 אפרת אנזל.
יושב כאן ורוטט. מה קורה?
הכל טוב, מה איתך?
אני בסדר, אנחנו עבר לנו שבוע, עשינו לנו פרק על כמון בשבוע שעבר, ואז אמרנו על מה נדבר השבוע, ומה זה, הלכנו רחוק? מה שנקרא, עשינו מעלה אחת ימינה.
עשינו את ה-360, שכולם אומרים, מה, אני עשיתי סיבוב 360.
איזה סיבוב 360, מעלה אחת בקושי ימינה, ואמרנו, מי החבר הכי טוב של הכמון?
מי?
קורקום.
קורקום. את אמרת קורקום.
בשבילך.
אפרת תמיד אומרת קורקום, ואני תמיד אומר קורקום, כן. ואני לא יודע מה נכון ומה לא נכון.
נחש מה? הגעתי לאולפן עם התשובה.
Oh!
אבל לפני זה.
כן?
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על הקורקום.
אפרת.
מה?
קורקום הוא אחד התבלינים, או קורקום, אחד התבלינים הכי בריאים שיש, ולראיה. כשמחפשים את המילה קורקום אצל דוקטור גוגל, המתכון הראשון של אוכל שעולה הוא רק בעמוד חיפוש הרביעי.
משוגע.
כל תוצאות החיפוש לפניו מדברות על הערכים הבריאותיים שלו.
שאגב, אם היית עושה את הגוגל הזה לפני עשור, זה ממש לא היה ככה. הוא פרץ לחיינו כמו שצריך, בוא נגיד, ב-15 של האחרונות.
מה את אומרת?
כך אני חושבת.
אוקיי.
הסרת שיער בעזרת קורקום.
מה?
בהודו מסירים שיער בעזרת קורקום. אנשים מערבבות את הקורקום, או עם חלב, או עם יוגורט, בוחשות, מורחות, וכשזה מתייבש, אוקיי? אז הן משפשפות את זה עם ליפה, ואז זה מסיר שיער. עכשיו, מה מדהים? שהעודים מאמינים שמריחת קורקום גם עוזרת להיעט את קצב צמיחת השיער, מה שאומר שאולי לוקסי, יש אנשים שאולי לא צריכים לאכול קורקום, מעט את צמיחת השיער.
או, להימנע מקורקום.
כן.
שיצמח השיער.
שיצמח ויגדל.
אפרת, בספרות האירובדית,
כן.
ככה אומרים, אירובדית,
כן.
יש למעלה מ-100 מונחים שונים לקורקום.
יו.
כולל okay. ג'יינטי, שפירושו זה שמנצח מחלות,
כן.
ומרטימניקה, שפירושה יפה כמו אור הירח.
הם מתים על קורקום, אני חושבת.
אני גם.
אז אנחנו נשאר בהודו עם העובדה הבאה. ההודים משתמשים בקורקום גם בחתונה.
לי, זו עובדה שלי.
מה אני אעשה?
יאללה, שוט, שוט. פרגן, שוט.
כל פעם שאני אומרת משהו, אתה אומר לי, זו עובדה שלך.
מה אני אעשה?
אני מתחילה לך להרגיש שזה בעיה באמינות.
למה?
לא יודעת, איך זה יכול להיות שכל מה שאני אומרת גם אתה חושב? מה,
אנחנו כבר צילי, אנחנו כבר לא צילי וגילי, אנחנו צילי גילי.
אנחנו כבר תאומים סיאמים. מה נהיה?
את דהיפ.
בקיצור, ככה, לפני הטקס החתונה, מורחים את המצח ואת הידיים של החתן והקלה עם קורקום ממספר סיבות. אחד, זה מרענן את האור, זה דואג למראה זוהר ושזוף. הוא מתאר את הזוג ומנקה אותם. הוא מסמל ברכה לחיים טובים ומעושרים עם עין. הוא מסמל גם ברכה לאושר ולמערכת יחסים ארוכה וחזקה. הם מאמינים גם שזה שומר על החתן והקלה מעין הרע. והכי חשוב, בגלל שהקורקומן ידוע במניעת כאבי ראש, זה עוזר לחתן ולקלה להיות רגועים לחתונה, או כמו שאני אומרת לזה, אין מצב שהיא תחזור מהטקס ותגיד לו, לא, מאמי, לא היום, כואב לי הראש.
קרי קורקום מתוקה. קראת הבדיחה הזאת של בדיחת אבא כזאת?
מה?
שגבר אחד נכנס לחדר שינה, נותן לאשתו כוס ספל מים וכדור נגד כאב ראש, ואומרת לו, מה זה, למה? לא כואב לי הראש. אז הוא אומר לה, ההה!
איזה בדיחת אבא, ממש.
באמת על בדיחות כאלה.
והעובדה החמישית.
העובדה החמישית היא בעצם העובדה הרביעית, כי טקס החתונות, אבל בהודו יש המון מדינות והמון קסטות, וכמעט בכל המדינות והקסטות משתמשים בקורקום באמת בטקסי חתונה. יש טקס שנקרא בנגל גייז הולוד, שמתמרחים בקורקום, פירוש המילה היא צהוב על הגוף, ויש טקס שמשתמשים בו בפקעת קורקום מיובשת שקשורה בחוט על הצוואר, קוראים לזה שרשרת טלי, ויש עוד טקס בדת ההינדית, צובעים עם משחה של קורקום את הצוואר של הכלה, וזה מסמל כמו החלפת הטבעות, על כך שהאישה נשואה ומסוגלת לנהל משק בית הכי סקסיסטי שיש.
וואו.
כן.
אתה יודע מה יש לי להגיד על זה? מה היא לובשת?
מה היא לובשת שהיא מתמרחת ככה?
בכל הקורקום הזה.
לא, יש לי סיפור על קורקום שאת מתה.
האם באמת כל ההודו כרגע היא בעצם תחת חסות סאנו?
סאנו עלה לך?
לא, אני אגיד לך, שום דבר לא מוריד קדם של קורקום, באמת. אני כמות המגבות מטבח שיש לי בבית.
נכון, עשיתי לחם קורקום? כן. לא יודע אם יראו באור, את רואה שזה צהוב?
כן, בוודאי.
מהלחם קורקום שהכנתי.
אני אומרת לך, כל המגבות שלי בבית מלאות בכתמים צהובים, שחשבתי שאיכשהו אפשר יהיה להוריד את הקטם הזה, זה לא עובד.
יש לי סיפור על קורקום שאני לא יודע אם לפתוח בו את הפרק, לסיים בו את הפרק, או להחריש אותו.
נו.
אני אפתח בו את הפרק, אבל את משתינה.
נו.
אז בבניין הישן שגרתי בו, הייתה שכנה מבוגרת, והייתי בקשר עם הנכדה שלה, היינו חברים, ואז הנכדה שלה יום אחד באה לבקר אותה, והיא פותחת לה את הדלת, והיא נראית כמו גבייה. הפנים שלה צהובות, בוהקות ומאופרות.
כאילו שחמת כבד קשה.
קשה, אבל מה קשה? כאילו גססה מתה ועכשיו באה לפתוח את הדלת.
נו.
בקיצור, היא אומרת לה, מה קרה? מה יונה לה?
מרחתי קורקום.
שמתי קורקום. עכשיו, היא לא שמה קורקום, היא שמה קורקום. ובגלל שהיא עירכה ובאו כל המשפחה והנכדים וזה, אז היא התאפרה, אבל היא התאפרה על הקורקום.
אל אלוהים.
וזה נראה בדיוק כמו שזה נשמע.
וזה ירד מתישהו?
אחרי 3 ימים.
איזה מבוכה גדולה. מצוין. אז אנחנו היום עם הקורקום, אולי אחד התבלינים הכי נפוצים במגירות התבלינים שלנו, או על המקרר, אם אתם לוקסי. תבלין ש... כפי שאמרנו, וכפי שמובן ממה שאמרנו, צובע כל דבר בערך במין צהוב כתום יפהיפה. תבלין שהוא המון צבע, אבל גם טעם וגם ריח. תבלין מסקרן מאוד, נכון?
אני חושב שהוא יותר צבע מאשר טעם ריח.
מאשר כל דבר אחר.
מאשר כל דבר אחר.
לגמרי. אבל הוא מקסים. הוא כאילו כל פעם שיוצא איזה תבשיל חבריין, מספיקה רבע כפית קורקום כדי לתקן את המצב, נכון? חברים.
אוקיי.
שיו, אתה יודע שנורא נעים לי בבטן?
למה?
כי לפני השידור אכלתי שישי. את השישי, את ארטר טונה. אני מתה על שישי, אני חולה על המקום הזה.
מאזיננו יקרים, אם עדיין לא ניסיתם שישי, שישי זה רול של דף אורז, ממולא באורז ודגים או בשר.
כל מיני דברים.
מלא דברים.
כן.
סופר סופר קליל. כמו לאכול סושי ענק בלי העצה.
כן.
וקליל וטעים, טעים, טעים.
אז עכשיו אכלתי את זה עם הטונה הטריה, כאילו הטרטר טונה, שיש כזה בפנים גם צ'יפסים קטנים של בטטה, ויש בזה סלק, וזה מרגיש כזה בריא וטוב.
את נראית בריאה.
ומה עוד היה שם ליד?
אני יודע, האיולי קארי שלה.
עם מלא קורקום.
עם מלא קורקום.
וזה ככה מקשר לנו את הכל. בוא, אני אספר לך.
מי הוא?
מי הוא הקורקום?
הקורקום.
קורקום אלונגה.
רגע, אני עדיין במתח. מתי יגיע השלב של קורקום או קורקום? אני עוד צריך להתאפק? אני אתאפק. אם צריך.
אתה רוצה?
לא, בסדר.
בינתיים אני מקפידה להגיד קורקום, כדי שתהיה מרוצה, שזה לא יעשה לך זץ באוזן. כל פעם שאני אומרת קורקום, אתה כזה.
שאני אגלה שזה קורקום, ואז אני אתאבד. אוקיי.
קורקום אלונגה, ובעברית קורקום הארוכה. זה צמח רב שנתי במשפחת הזנגווילים. כן, כן, זהו אחיו של הג'ינג'ר, וזה כל כך make sense, הם נראים ממש אותו דבר. באמת צמח שמוכר כתבלין וגם כתרופה ביתית, עם צבע מאוד אופייני, מין צהוב, זהוב, בועק כזה. מדובר בצמח רב שנתי, שאגב, פעם אחת ניישר קו, רב שנתי הכוונה לצמח שמתקיים יותר משנתיים. אוקיי? שהוא מוגדר כעשב בכלל, כלומר צמח שאין לו גבעול מעובה או גבעול מעוצה מעל האדמה. מגיע עד גובה מטר, סולידי.
יש לו פרחים יפים.
מה שמעניין בו זה מה שקורה מתחת לאדמה, כי זה גם מה שמגיע לסירים, וזה השורש. בלטינית זה נקרא ריזום, בעצם מין קנה שורש, שורש מעובה, זה דמוי פקעת, כי זה לא פקעת אמיתית, אבל זה נראה כמו פקעת ככה שהתאבטה מתחת לאדמה, mm-hmm. ששולחת עדיין כל מיני שורשים סביבה. אבל אנחנו אוכלים את ההתאבות, שהיא ככה עם קליפה חומה, שנראית בדיוק כמו ג'ינג'ר, ובפנים יש את הבשר הכתום והמדהים הזה.
כתום.
יפה, יפה. הריזומים האלה, שאותם אנחנו אוכלים, או שאוכלים אותם טריים, או שמבשלים אותם במים, מייבשים, ואז טוחנים אותם לאבקה. וזה תבלין מאוד מאוד נפוץ ברחבי העולם. מקור הצמח, אתה דיברת בפעם הקודמת על מאיפה כל התבלינים מגיעים.
כן, עשיתי סקירה זריזה, הכל מגיע מקו המשווה.
קצת למעלה,
קצת למטה.
וגם הוא מגיע באמת מאותם קווי אורך ורוחב, כי הוא חייב טמפרטורה של 20-30 מעלות, והרבה מאוד גשם. Mm-hmm. התבלין הזה גם משתייך למשפחת התבלינים החמים, שהוא מעט מריר, יש לו ריח שטיפה טיפה מזכיר חרדל, טיפה מזכיר פלפל שחור, טיפה מזכיר לנו גם אדמה, ויש
הוא
לו...
הוא נורא אפיץ בעיניי, הריח. אפיץ.
כן.
תניני כזה, אם מישהו יבין אותי.
אני מבינה אותך.
כן.
מקבלת,
כמו
לגמרי.
כמו היובש, היובש של בגרון שנשאר מהיין.
הוא כמו, וכמו הרבה תבלינים, גם את זה הסברנו בפרק הקודם, הוא התחיל את דרכו בחיינו לשימושים רפואיים בכל הרפואות המסורות העממיות, רק אחר כך הוא חדר לסירים. יש המון זנים שלו. כלומר, אנחנו לא נתחיל עכשיו לנקוב בכל השמות.
למעלה מ-400 זנים.
בדיוק. 40 רק בהודו. תאילנד גם עוד איזה 40, ועוד המון המון זני בר. ומה שיודעים היום, וזה מרתק, זה שלא כל הזנים שאנחנו קוראים להם קורקום, זה קורקום הלונגה. Mm-hmm. כלומר, אלה מדרום אודו כן, אבל כמעט כל אלה שמאזורים אחרים לא מדרום אודו, זה זנים אחרים.
בני דודים.
זה בני דודים של הקורקום, ולא באמת הזן שאנחנו אוכלים היום. כאילו יש המון המון אנשים שמשתמשים בקורקום, ולא יודעים שהם לא משתמשים בקורקום האמיתי.
זה כמו הקינמון, שדיברנו עליו בתחילת העונה, שיש כן. את הקינמון הציילוני, ויש את הקסיה.
כן, אבל לפני שנדבר על ההיסטוריה שלו, אני חייבת לענות לך על השאלה, קורקום או קורקום?
מאזינים, אני מבקש להתרכז, מי ניצח אורן או אפרת, קורקום או קורקום?
אז באמת, יש אנשים שקוראים לקורקום בשם הנכון, שזה קורקום.
קורקום!
סייו,
כן. את רצינית?
כן.
הייתי בטוח שאני אושפל פה עד זוב דם.
והנה מגיעה בחורה כמוני, שאומרת קורקום, והשאלה היא למה.
למה את אומרת קורקום?
אז אני זכרתי שיש תופעה לשונית כזאת, ולא הייתי סגורה על עצמי, ולכן התקשרתי לענת ברנשטיין, מהאקדמיה ללשון העברית.
שהיא אצלה בספיד דייל.
היא צריכה להיות בספיד דייל.
אוקיי.
יש תופעה בעברית שנקראת דיסימילציה, בידול. מה זה אומר? שאנחנו מחליפים הגה אחד בהגה אחר שמאוד מאוד קרוב לו, בשביל לעשות הבדלה בין שני ההגאים.
כי זה קורקום.
כי זה לא נוח להגיד קורקום, זה לא נוח. יותר נוח לנו להגיד קורקום. כמו למשל, העיר חולון.
ולא חולון.
כולם אומרים חולון, למרות שזה לא נכון.
זה חולון?
למה? כן, כי זה הרבה יותר נוח להגיד חולון מאשר חולון. יותר נוח להגיד קורקום מאשר קורקום. ולכן... זה שגיאה, אבל זה שגיאה מאוד מאוד נפוצה.
אבל זה לא, הרי גדלת בבית שבו אמרו כנראה קורקום.
נכון.
ירשת את זה.
ירשתי.
ככה את מכירה אותו.
אין דבר לך, כן, אני רושמת עוד משהו להאשים את אמא ואבא.
זה לפסיכולוג שלך.
רגע. מה מעניין?
נו.
שיש אנשים שקוראים לזה קורקום, כי הם התרגלו בבית לקרוא לזה קרקום, אוקיי?
זה בכלל סטייה.
זה כנראה השפעה מרוקאית, כי במרוקאית יש שתי הגיות. אצל הבשלניות היהודיות המרוקאיות, קוראים לזה חורקום או חרקום, ומזה הדרך לקורקום הרבה יותר קרובה. כן,
אוקיי,
עכשיו.
אוקיי, רגע.
מה?
עכשיו נשאל את השאלה.
כן.
האם עכשיו שאת יודעת...
כן.
שהמינוח הנכון הוא קורקום ולא
כן,
קורקום,
כן.
האם את תשני את דרכייך או שמה תמשיכי בשלך? כי גם יש לזה צידוק.
ודאי שאני אנסה לשפר דרכי, ואני רוצה להגיד לך שמאז פרק הקרשה, שהסברנו בו שאומרים קרשה ולא קרישה, אז במהלך הפרק עצמו הזנתי לו שוב, הרבה פעמים אמרתי קרישה, כי לוקח זמן עד שמתרגלים. אבל מאז, תקשיב, אני אומרת נכון.
חברים, אני יוצא מפה מהארון.
כן.
הארון הפודקאסטי.
כן, עוד פעם,
ואני יודע...
יצאת מהארון פעם.
כן, אז יציאה שנייה שלי מהארון.
כן.
אני לא יודע לדבר עברית. עברית זה שפה רביעית שלי. אני הייתי פעם חד בעברית, זכר נקבה מספרים, שלטתי.
מה זה שפה רביעית שלך?
אני אומר לך, אני להיות מטומטם, כמו שנהייתי, מאז שהתחלתי את התוכנית, בחיים לא הייתי טועה בין שני לשתי. בחיים לא. מאז שהתחלנו את התוכנית, אפרת מתקנת אותי בכל פרק. כל פעם שאתם שומעים מספר שאני אומר, זה אחרי שעצרתי, ערכתי, אפרת אמרה לי, איך צריך להגיד את זה? זה לא שלוש סוסים, זה שלושה סוסים, אוקיי, ותיקנתי. אני פשוט מפגע. אז עצם זה שיש לי פה משהו שאני אמרתי אותו נכון, ואת לא, אני זורח. תהיו איתי, נו.
הם לגמרי איתך, מה יש לך? בקיצור...
רק מה שזה יגיד זה שאני אתחיל להגיד קורקום עכשיו. מתדבק לי. כן.
בקיצור, זהו הקורקום, צמח מקסים, שורש חיוני לחיינו, ואני רוצה לדעת איך הוא הגיע לחיינו.
ההיסטוריה של התבלינים, את זוכרת כמה הרחבתי על ההיסטוריה של התבלינים וכמה מעט דיברתי בפרק הכמון?
כן.
אז אותו דבר,
כן.
גם הקורקום.
אין הרבה מה להגיד.
אין יותר מדי מה להגיד על צמח שהוא בשימוש כל כך נרחב בעולם, שאת אומרת לעצמך, זה לא הגיוני.
איפה הוא התחיל?
אז זה ככה. קורקום נמצא בשימוש באסיה, הוא התחיל באסיה, כנראה שהתחיל בהודו, וכבר אלפי שנים יש עדויות כאילו לשימוש שלו, במיוחד בכל הרפואה הסינית המסורתית, האירובדה, האונני, התקסים של העמים האוסטואנזים, אלה שמגיעים מהאזור הזה. בהתחלה, הוא שימש כצבע, ותרופה. צבע לפני שהוא היה תרופה. יש לקורקום באמת את היכולת הזאת לצבוע הכל בכתום, כמו את הפרצוף של השכנה שלי, כמו את כל האנשים שמתעטפים בו.
יש דבר מאוד מפורסם שצובעים בקורקום, הגלימות הצהובות של הנזירים, שאנחנו מכירים.
נכון, נכון. השימוש הקדום ביותר שאנחנו יודעים על קורקום הוא לפני 4,500 שנים בהודו, ולכן חושבים באמת שהוא מגיע מהאזור הזה. יש סירים שהתגלו בניו דלי, שהם...
שעד היום לא הצליחו להוריד מהם את הקורקום.
עד כדי ככה, זה נדבר.
משפשפים. יושב ארכיאולוג, ארכיאולוג יושב ושפשף, הוא אומר, אני חייב לקחת דגימה של מה שיש על הסיר פה, אבל זה לא יורד, ולכן הוא יודע שזה קורקום.
אבל מה הוא עושה? הוא משפשף, ואז הוא מסתכל על אצבעות, ואומר, אוקיי, קורקום. הצבע עדיין שם. יש תקסים בסנסקריט מהמאה החמישית או השישית לספירה, שמתארים שימוש של קורקום בצביעת באמת בגדים וחוטים, גלימות בודהיסטיות, כמו שאמרת, הצבע הכתום הנפלא הזה נצבע בקורקום. בקרלה, זה מדינה בדרום מערב הודו.
שטעים שם.
יש להם פסטיבל בשם אונם, שהילדים לובשים בו בגדים שצבועים בקורקום. אז האינדים רואים בקורקום ממש דבר משמח וקדוש. דיברנו על כל החתונות וכל הצביעות שלהם וכל הדברים שלהם. בקיצור, הודו. מהודו הוא מתפשט לדרום-מזרח אסיה, באזור המאה השביעית, יחד עם ההינדוניזם והבודהיזם, בגלל הצבע הצהוב של, של אותם נזירים, זה מאוד מוצא חן. הוא מתועד לראשונה בתרבות המערבית על ידי מרקו פולו בשנת 1290, ובאזור המאה ה-13 הוא מגיע לאפריקה ולמערב, ועובדה מעניינת, שהולכת לעשות לך צמרמורת בשערות של העורף. מצאו קורקום גם בתהיטי, הוואי ואיי הפסחה,
כתוב לי את זה. גיליתי את זה ואני התרטטתי בבית, אמרתי, אני חייבת לכתוב אם לוקסי לא גילה את זה בעצמו.
תקשיבו, זה מטורף.
מטורף.
זה האזור השני, זה האמריקות, זה לא האזור שהתבלינים האלה מגיעים, זה אזור שלא הכרנו לפני שנת 1492.
ומצאו שם את זה במקביל.
לא בגלל אבולוציה, זה לא ירק שנפרד מהחבר שלו לפני מיליוני שנים. כנראה שיש מסחר קדום של עמים קדומים שסחרו בתבלינים, עד כדי כך הם היו חשובים, הרבה לפני יבשת אמריקה, וספוילר,
מה?
אני לא יודע אם לעשות.
מה?
אבל בארץ ישראל, לפני אלפי שנים, התגלה וניל. ואנחנו נצטרך לעשות פרק על וניל כדי לדבר על זה.
איך זה קשור עכשיו לקורקום?
זה לא קשור לקורקום, זה קשור לעובדה שסחרו בכל התבלינים האלה הרבה לפני.
כלומר, רגע, כלומר, אתה אומר שמה שמצאו בתהיטי, הוואי ויהיה הפסחה, בעצם מבחינה ביולוגית הוא זהה למה שיש בהודו, ולכן הם יודעים שזה קשרי מסחר. כלומר, זה לא מה שאני דיברתי בהתחלה, על העובדה שיש זנים אחרים של קורקום, ולכן יודעים שמאזורים שונים בעולם צורכים סוגים שונים של קורקום. פה אתה מדבר על אותו סוג של קורקום שהגיע לצד אחר של העולם.
הוא היה עד כדי חשוב
שסחרו בו. מרתק.
עכשיו, הוא מופיע לראשונה בספר בישול ב-1747, שנקרא אומנות הבישול, של בחורה בשם, אני לא אגיד את השם שלה, כי את תמיד מתעצבנת שאני נוקב בשמות, אבל יש לה מתכון למלפפון חמוץ וקורקום.
למה אני מתעצבנת שאני נוקב בשמות?
את תמיד אומרת שזה מעמיס על המוח.
תראה, מה נחמד, שכבר לא נותר לי מקום במוח. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה כבר לא נטמע.
זה לא נטמע.
זה פשוט נשאר צף ככה על פני הנוירונים שצועקים, לא, לא עוד חומר.
אז כן, סורי.
אוקיי.
אז קוראים לה הנה גלסה. והיא כתבה ספר שנקרא אומנות הבישול, והיא נותנת שם באמת את המתכון הזה למלפון חמוץ וקורקום. הפריצה הגדולה של הקורקום בתרבות המערבית, וכמובן משם שהיא הגיעה לאמריקה, אפשר לזקף לאנגלים, הבריטים והקולוניאליזם שלהם והשליטה שלהם בהודו, לקחו אותו מהודו, הביאו אותו לאירופה, והשאר היסטוריה, וזהו, פחות או יותר.
אז יש כמה דברים קטנים מרתקים להוסיף על זה. כשהוא מגיע לאירופה בימי הביניים, אז הם מכנים אותו זעפרן הודי. כלומר, הם מכירו את הזעפרן, אבל הם קראו זעפרן הודי. זעפרן לעניים, אפשר גם לומר.
עד היום, אגב, הוא נחשב זעפרן לעניים.
לגמרי. ומה שמרתק זה שהיום צובעים בצבע שלו גם את הסארים, כלומר, הרבה פעמים כשרואים את הצבע הצהוב האז הזה בסארי, זה גם כן מגיע מקורקום. וזו הזדמנות טובה, רק עוד כזה במשפט אחד להגיד, שגם אוכל הוא צובע. כלומר, זה לא שרק בדים הוא צובע, הוא צובע גם אוכל. בכל מיני פיקלס למשל, אז כאילו בשביל שהצבע שלהם לא ידהה עם הזמן, אז ברגע ששמים קורקום, אז הצבע נשאר זהוב אז שכזה. וחשבתי שזו הזדמנות טובה לשים שנייה כוכבית ולהגיד משהו.
אוקיי.
הקורקום שאנחנו משתמשים בו בבישול, בכל כך הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו צובעים בצק, כמו שאתה צבעת הלחם, או פסטות שאנחנו רוצים שיהיו בצבע צהוב, או בנים, או לא משנה מה, חרדל למשל, זה קורקום שהקידוד שלו לשפת האוכל, לשפת האותיות הקטנות של החומרים, נקרא E100.
כן, הקוד שלו.
הקוד שלו זה E100. עכשיו, אנחנו תמיד רגילים לקרוא רשימת מרכיבים, כשאנחנו רואים משהו שמתחיל באות E, אנחנו אומרים, אוי ובוי, זה חומר סינתטי.
חומר משמר.
אז זו הזדמנות מצוינת להגיד, שאנחנו חייבים לזכור שלא כל מרכיב בתעשיית האוכל שמתחיל ב-E, הוא בהכרח סינתטי. יש גם הרבה חומרים טבעיים שפשוט קיבלו את הקידוד הזה כדי לא לכתוב אותם בשמם המלא. היום, כשאנחנו באמת רוצים לצרוך יותר ויותר אוכל טבעי, ואוכל יותר ויותר בריא, אז חברה תעשייתית שמשתמשת בקורקום כצבע מאכל, זה יהיה אידיוטי מצידה לכתוב E100 ולא לכתוב קורקום. או לכתוב קורקומין, שזה בעצם החומר שעושה את זה. אבל באופן היסטורי, E100 זה מה שהיו כותבים, וזה עדיין לא אומר שזה חומר סינתטי.
אוקיי, אז הנה עכשיו אתם יודעים, E100 הכל בסדר, קורקום.
אתה יודע שזה צובע לא רק שימורים, וכל מיני רלישים וחרדלים, יש גבינות שמשתמשים בהם,
בוודאי.
וקורקום, ורטבים לסלט, וחמאה שרוצים שהיא תראה יותר צהובה, וכל מיני צירים למיניהם, כל מיני
פשוט
דברים.
פשוט צבע, זה הצבע של הטבע. זה
כאילו מלא דברים שאנחנו קונים ויש להם צבע מדהים, זה בכלל קורקום. דווקא בגלל הדבר הזה שהוא צובע כל כך טוב, ודווקא בגלל שהוא צובע כל כך טוב, למרות שהוא לא תבלין יקר במיוחד, כלומר אין סיבה לזייף קורקום, עדיין יש יותר זולים ממנו. כלומר, יש זיופים גם בצבע הקורקום. כלומר, אם אתה הולך וקונה קורקום, אתה צריך להסתכל שזה באמת צהוב זהוב, ולא כתום עם פיגמנט אדמדם כזה, כי זה מה שמעיד על זה שזה קורקום מזויף.
בעצם להבדיל,
תחליף זול.
הקורקום הטרי, יש לו צבע כתום בוהק, כמו תפוז, אפילו יותר כתום מתפוז, ממש זרחני כזה, והאבקה היא יותר דהויה, ואת אומרת שאם האבקה נראית יותר כמו המקור, אז היא דווקא מזויפת.
היא עלולה להיות מזויפת.
אוקיי, מעניין.
אלא אם כן אתה קונה איזה קורקום מהמם, כמו שאני קיבלתי מהודו, מחברותיי רוני ויערה, והבאתי גם לך המחצית, מעניין. שזה קורקום שקיבלנו מהודו, והצבע שלו הוא כל כך טרי, שהוא צהוב. צהוב האז, זה אחד הקורקומים הטובים שנתקלתי בהם בחיים.
אני מאוד אוהב אותו. גם הצבע שלו אז, הוא צובע נורא בקלות, אפשר להשתמש בפחות, ואז לקבל פחות טעמי קורקום בה.
אמרת קורקום!
אני לא מאמין. לא, אני לא מאמין. זהו, סופית נדפקתי. אתה קלטת את זה?
כן, אז גם אתה אוהב את הצבע שלו.
אז גם אני אוהב את הצבע, גם אני אוהב את הצבע של הקורקום.
כן.
אני פחות אוהב את הטעם. יש משהו באפיצות הזאת הקורקומית.
כן.
לא בא לי תמיד טוב, ולהשתמש בקורקום שהבאת לי.
כן.
שהוא באמת צריך חזק. ממש מעט, זה צובע את הכל. אני שמתי חצי כפית קורקום, כן. תראי את הציפורניים שלי.
אז זה מה שאני אוהבת
אתמול.
בו.
זה היה אתמול.
זה מה שאני אוהבת בו, אבל שאפשר לשים ממנו ממש ממש
נפלא.
ממש מעט.
הוא נפלא.
הוא כאילו מוכיח לנו באמת שכשמשתמשים בתבלין אמיתי, אז גם מבחינת הארומות, כי אתה יודע, כל השמנים הנדיפים עדיין הכל נמצא ככה בפנים, כמו שצריך, אבל גם הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. הוא צובע כמו שצריך, הוא נותן טעם כמו שצריך. אני דווקא חייבת להגיד שהקורקום הזה שהם קנו לי באודו,
כן.
הוא זה שגרם לי להתאהב סופית בתבלין הזה ולהבין את איכויותיו. כי הרבה פעמים, כשאתה קונה קורקום בישראל, מאיזושהי חנות, בטח אם הוא בתפזורת,
כן.
יש לו איזשהו משהו בריח, שהוא ריח מאופש כזה, אתה מבין מה אני מתכוונת?
לגמרי,
בקורקום
לגמרי,
יש לפעמים
לגמרי.
ריח מאופש, צריך לקנות אותו ממקור טוב.
כן. בארץ, כן. אפרט, כן. בניגוד לכמון, כן. שעשית בדיקה וגילית שלא מגדלים כמון בישראל, דווקא כן מגדלים קורקום. לא, אני לא מאמין.
אתה שוב אמרת קורקום.
אני דפר. אני לא מאמין.
אני לא יודע לעשות עם זה.
זהו, לנצח עכשיו אני אגיד קורקום. אני שונא אותך, אני שונא אותך. תראי מה עשית לי.
אני קצת גאה בעצמי.
איך זה קורה?
אני קצת גאה על ההשפעה.
עד שסוף סוף ניצחתי אותה באיזה מילה.
אבל זה לא תחרות.
זה היה, אצלי היה תחרות, כי בכל פרק את מתקנת אותי 800 פעם.
אבל אני מתקנת אותך לטובתך, בשביל שהצופים בבית...
אני יודע, אני מאוד מעריך את זה, אבל את יודעת, זה מישהו...
אני יכולה להפסיק לתקן, אתה יודע מה יחשבו עליך?
אני יודע. כמו שאני חשבתי עלייך כשהיית אומרת קורקום. בקיצור, בארץ כן נגיד לי עם קורקום. די! לא ייתכן. לא ייתכן. בארץ כן מגדלים קורקום.
כן.
ואני רוצה שנדבר עם חקלאי, כי זה גידול כל כך אקזוטי. אנחנו...
מקסים.
אם אנחנו לא בשווקים, אנחנו לא נראה קורקום טרי.
מה, היום בסופר יש כבר קורקום טרי, לא?
בסופר?
לא.
אני לא ראיתי, אני לא נתקלתי.
אני לא הייתי בסופר, זה עשור.
אני הולך הרבה לשוק הקרמל, יש שם כמובן קורקום טרי, אני יודע שאצל ירקנים יש, במיוחד אפשר להזמין מהם וכאלה.
גם אצל המגדלים האורגניים אפילו אפשר למצוא קורקום בעונות מסוימות. ואגב, הוא מחזיק כל כך טוב במקרר שלא צריך לקנות אותו כל שבוע.
לגמרי.
בסבבי נמצא שמחכה.
וגם אפשר לייבש אותו, וגם אפשר להקפיא אותו, כמו שמקפיאים ג'ינג'ר. והוא מחזיק טוב, והוא נהדר בשני הצורות.
אוהב להקפיא.
הוא מתה על זה.
איך היא מתה?
מתה. אז בוא נתקשר לחקלאי.
אנחנו מתקשרים לדן אליאב, חקלאי משדה ניצן שבחבל הבשור, והוא מגדל קורקום.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום. מה העניינים, דן?
מצוין.
איפה אנחנו תופסים אותך, בשדה?
לא בשדה, במחסן אנחנו ממיינים ואורזים עכשיו.
מה אתם אורזים עכשיו?
האם אתם אורזים קורקום?
עכשיו אנחנו אורזים מנגו וסיימנו לארוז קרמבולה.
אמרת מנגו, איבדנו את אחד מהמנחים, מה שנקרא.
תשמע, אני מת על מנגו, ואני כל כך מעריך את זה, שעדיין יש אותו בעונה הזאת, שמתחילה להיות קרה, ויש לי על השידה מתחת לטלוויזיה, הרמות של מנגו, כל פעם שאני רואה מנגו, אני קונה ירוקים, ואני נותן להם ככה להבשיל לאט לאט, וכל ערב אנחנו אוכלים מנגו.
רגע, רגע, אז איזה זן מנגו אתה עכשיו מבשיל אצלך?
זן קיפ, זן קיפ, ואנחנו נמכור אותו עד ינואר.
כן, זה הזן המאוחר, הזן שהגיע לפה בשביל לתת לנו מענה מאוחר. אז לנו יש פה המון פשן לקורקום. שנים השתמשנו בתבלין הזה בצורה יבשה, ואז לא לפני הרבה שנים הוא פרץ לישראל בצורתו הטריה.
כן.
אז אנחנו לא יודעים כל כך הרבה על הגידול שלו. כמה זמן אתה מגדל קורקום?
כבר 3 או 4 שנים, משהו כזה. התחיל מזה שהתחלתי לגדל ג'ינג'ר, רציתי ג'ינג'ר לא מייבוא, תהיה לי ג'ינג'ר טרי ונקי, ודי התבקש, מצאתי פה איזה חבר ש... גידל לקורקום, נתן לי קצת אצבעות, והתחלתי להרבות את זה.
אז ממש עשית את זה מאצבעות? זה מדהים.
כן, כן.
בוא, אני מדהים. גם רוצה לדעת איך עושים את זה, אולי אני אעשה את זה בעציץ
זה
בבית.
כל כך, זה גידול שכל זה כך קל לגדל. לעשות, זה כמו ג'ינג'ר.
קל, זה גידול קל, כשמסתכלים על אצבע כזו, בדומה לג'ינג'ר, רואים יציאות של פרונזה עיניים.
כן.
כמו בתפוח אדמה דרך אגב. אפשר לחתוך אם קונים אצבע או יד כזו בשוק, אז אפשר לחתוך אותה לכמה חלקים, העיקר שבכל חלק רוצים לשתול, תהיה עין, לפחות אחת. את זה שמים באדמה קלה, קרוב לפני השטח, ממש לא...
קלה, הכוונה אוורירית.
אוורירית מתנקזת טוב.
כן.
אוקיי.
משקים לא בטירוף, האדמה צריכה להיות לחה, ולתת לה מדי פעם להתייבש, ושוב שתהיה לחה. וצריך סבלנות, רוצים לשתול בפברואר, מרץ, כדאי לתת לו כמה שיותר זמן, לא לנסות לזרז את ההליך, מכיוון שכשמגדלים פקעות, אתם מכירים את המילה אקספוננציאלי, השתמשו בה הרבה בחודשים האחרונים, אז פקעות מקבלות את עיקר הגודל שלהם ממש בסוף הגידול, בחודשיים האחרונים. זאת אומרת, הגידול שלהם הוא אקספוננציאלי, בהתחלה מאוד איטי, וככל שהפקעת מתקדמת, היא אוספת נפח, ואת עיקר הנפח שלה היא תופסת בחודשיים האחרונים. זאת אומרת שאם שתלתם במרץ ותנסו לראות מה קורה באוקטובר או בנובמבר, אתם יכולים להיבהל, לא יצא לי כלום. אבל תחכו חודשיים ואז פתאום תקבלו אצבע יפה וגדולה.
גידול של 10 חודשים.
אז זה באמת אומר שבשיאו של החורף, בזמן שהפקעות באמת הן בדרך כלל בשיאן, אז אנחנו נוציא את הקורקום מהאדמה?
כן, כן. אני מוציא אותו כשהעלים כמלים. זה הסימן שלי, כי כל עוד העלים פעילים ומעבירים, עושים פוטוסינתזה, מעבירים את מה שצריך לפקעת. ללא עלים הפקעת יכולה פשוט להירכב. כל עוד יש עלים, אז היא תמשיך להתפתח.
ברגע שאין עלים, אז...
ברגע שהעלים כמלים, זה הזמן להוציא את ה...
אז זהו, אז מוציאים אותו, ואז כאילו אני יכולה פשוט להחזיר חלק ממנו לאדמה, כדי שיהיה לי גם לשנה הבאה.
מדהים. הכי קל בעולם, באמת.
סבבה.
זה קל.
אז הוא לא צריך הרבה מים, אבל יש תפוקה של הדבר הזה, או שאני צריכה בשביל שדה קורקום, אז אני צריכה הרבה שטח?
תראי, בואי נגיד שאם את רוצה להפיק טונה קורקום, אז את צריכה משהו כמו 200 קילו חומר ריבוי.
אוקיי.
זה בערך היחס.
אוקיי.
בהנחה שזה הולך בסדר. זה אומר שאם כתב טון, אבל את רוצה למכור גם בשנה הבאה, אז את צריכה להשאיר בצד, לפחות 200 קילו לא למכור אותם.
סבבה.
לא, אבל זה נחמד, כי אם יש לך עדנית שהיא מספיק גדולה בבית, אז אתה יכול מחתיכה אחת להוציא 5, ובעונה הבאה...
נכון.
או שאפשר לקנות ממנו,
לגבי עדניות בבית, זה מגיע די גבוה. קודם כל, העדנית צריכה להיות עמוקה.
כן.
שתיל שמתפתח טוב, זה נראה כמו יד כזו, או צרור גזרים לצורך העניין, ויכול להגיע לפעמים לגודל של גזר. זאת אומרת, דבר כזה צריך שיהיה לו עומק של לפחות 30 סנטימטר. אני מניח שאם יהיה פחות, אז זה ילך לאיזשהו מקום אחר, ילך לרוחב וזה, אבל צריך מקום.
איך בא לי לגדל עכשיו קורקום? בא לי.
זהו, יש, עכשיו תראו, אתם שאלתם קצת על זנים, אז מה שאני יודע להגיד, שוב, זה מאוד מזכיר ג'ינג'ר, יש המון זנים. רובם לא למאכל, רובם לנוי. הצמח הזה יודע להוציא פרח יפה, אבל רוב הזנים הם לא טובים למאכל. אז מה שאתם קונים בשוק, זה מה שמומלץ לשתול.
לישת הקורקום שלך בבית.
אתה מוכר לעלי הביתה?
אני מכרתי השנה לעלי, כן. וגם, אתם דיברתם בבוקר עם טבלינסקי במקרה?
לא.
בשוק לוינסקי, כי בצירוף מקרים מדהים, בשעה 12:55 התקשרה אליי לשאול מה קורה עם קורקום.
נגמר להם.
אז חשבתי שדיברתם איתם בנושא הקורקום, וזה הזכיר לה שהיא צריכה לבדוק.
אולי שמה שאנחנו הולכים לעלות עם תוכנית קורקום, והבינה שהיא צריכה להצטייד לקראת מתקפת הקורקום
הקרובה. מתקפת הקורקום הקרובה.
תראו, יש, בגלל שזה לא גידול מרכזי אצלי, אז אני לא מכיר את כל המגדלים בארץ, ואני לא יודע כמה יש אפילו, אני יודע שהרוב בא מייבוא. עכשיו, הבעיה תמיד עם הדברים האלה, אני מתכוון לגידולי הפקעות, זה האיסום, איך שומרים אותם. כי הם לא יוצאים לאורך כל השנה.
יוצאים בעונתם.
הם מוכנים בדיוק, בינואר, ועכשיו אני רוצה, אוקיי, אני יכול למכור אותם עד מאי. אני לא מחזיק אותם בקירור, דרך אגב, אני מחזיק אותם במקום מוצל, חשוך, שלא ימשיכו להתפתח. ואז, שוב, לצריכה ביתית, אני למשל באיזשהו שלב מקלף אותם ומכניס לפריזר. כשאני מוציא אותם מהפריזר, הם צעים עם הטעם ועם הארומה, אבל בלי הפריחות. הם די הופכים לסמרטוטים כאלה, אבל אין בעיה, להשתמש במרקים או דברים כאלה, זה סבבה. עכשיו, הבעיה היא, אם מקבלים קורקום שלא בעונתו, בצורה משמעותית, אצלי זה קצת מעלה חשד. זו הייתה המוטיבציה הראשונה שלי בכלל לגדל את הדברים האלה בעצמי.
Okay.
כי כדי שמוצר כזה ישתמר כל כך הרבה חודשים מעבר לזמן, הוא צריך לעבור תהליכים שאני אישית לא מעוניין.
תהליכים כימיים? מזרימים גזים?
בדרך כלל תהליכים כימיים, לא, זה וילות בכל מיני חומרים וכאלה.
Okay.
עכשיו, לי יש קצת חשש מהדברים האלה. אני מגדל, אני לא מגדל אורגני.
אנחנו באותו מצב.
Okay. אני לא מגדל אורגני, אבל אני לא משתמש בחומרי הדברה. זאת אומרת, אני כן מדשן. אני לא עומד בקריטריונים של אורגני, אבל בלי חומרי הדברה. וכשמגדלים בלי חומרי הדברה, לא מקבלים מוצר סטרילי. זה יפה, אבל הוא לא סטרילי. אני אישית מאוד שמח לראות חור של תולעת בשום שאני קונה. כשהשום הוא מושלם ואין בו שום פגם, אני ישר נרתע.
כן.
אם התולעת, אם מה שטוב לתולעת, טוב גם לנו.
בדיוק. לכן אני אומר את זה בהקשר של הקורקום, כי אני חושב שהם גדלים פה בארץ, סבבה, אבל קורקום שמגיע מייבוא בעונה הזו, קורקום שעבר מן הסתם איזה שהם תהליכי שימור, אם התהליכים, אם הדברים היו שקופים, אז היינו יכולים לראות איזה תהליך, ולהגיד אוקיי, זה תהליך בסדר, אין איתו בעיה, אבל מכיוון שאין שקיפות, ואנחנו לא יודעים מה הדברים עוברים, אז אני הייתי מציע להיזהר מהדברים, ומעדיף בעונה הזו לצרוך אותו יבש או בתצורתו האבקתית.
כלומר, אפשר פחות או יותר להגיד שקורקום טרי על המדפים בישראל, אם אנחנו רוצים להניח שהוא מישראל, הוא צריך להיות באזור ינואר, פברואר, מרץ, אפריל. אחר כך זה כנראה...
לא, יכול להיות גם עד מאי, אפילו יוני,
אוקיי.
אבל הוא לא חייב להיות... יכול לבוא גם קורקום לא מישראל, אולי יש גם קורקום שבא מהודו במאי סבבה.
אנחנו מעדיפים, את הירקות שלנו אנחנו מעדיפים מפה.
בסדר, אז אתם בכלל על הכיפה, מה שאני אומר זה שצריך לשים לב לעונה, לא כל כך יותר מאשר למקור, לעונה.
לגמרי.
דן אליאב, המון המון תודה על כל המידע הזה, אני הולך לגדל קורקום עכשיו.
יופי, תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי ביי.
אז עכשיו עשית לי חשק גם לגדל קורקום.
כן, את רוצה?
אני רוצה לגדל קורקום, אני רוצה גם להתחיל להנביט בטטות.
זה עכשיו הפייז.
מה?
מה שהיה המחמצת בסגר הקודם, עשתה הבטטה בסגר הזה.
בא לי פשוט צמחייה, אומר שאנחנו רוצים מלא הציצים.
אמרתי לך, אני אביא לך ריגלה.
עכשיו, מה נחמד בבטטה? שהיא באמת מתחילה, ואז היא תתפרס לי על כל הבית, ואני אוכל להשקוט רק נקודה אחת.
לא צריך, low maintenance.
בדיוק, זה מה שאני מבקשת. אוקיי. ועכשיו,
כן?
הפסקת קפה.
הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף החברים שלנו
קפה אליט.
שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש.
והיום אנחנו מדברים עם יוסי שטרית, ואני רוצה שנשאל אותו קצת על קפה.
אם יש מישהו, זה הוא.
מישהו שמגוון, כמוני. בוא נתקשר.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום, מעניינים.
בסדר, מעניינים.
תמיד כיף זה של לדבר איתכם.
נהדר, ואיתנו על הקו יוסי שטרית, השף יוסי שטרית, שהוא חובב קפה גדול, וגם הפרזנטור של פלטינום, נכון?
נכון, פלטינום ואספרסו של קפה אליט, כן.
אני חושב, אמרתי את זה לאפרת לפני כמה ימים, החיבור במותג שלך לבין הפלטינום הוא כל כך חזק, שלא צריך לראות את המוצר כדי להבין על מה מדברים.
איזה כיף לי שאתה אומר דברים כאלה.
נכון, אמרתי לך?
כי אני חושב שזה התחיל מהמקום הזה. שאני, א', אני מאוד מאוד מחובר לקפה, וב', ראיתי בזאת משימה מאוד מאוד גדולה, של לעשות את הקפה פלטינום יותר טוב ממה שהוא היה לפני זה.
והוא מעולה. החדש של פלטינום, אני חייבת להגיד שהוא...
הקלאסיק, הקלאסיק הוא מעולה, 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 הוא מנצח, כן.
ממש, לגמרי. תגיד, אתה שותה כל מיני סוגי קפה לאורך היום, נכון? כלומר, זה אחד הדברים שבאמת חיבור מאוד מאוד חזק למותג, בגלל שאתה באמת שותה גם קפה נמס, ובאמת שותה גם אספרסו, וזה אני אומרת מיד הקודם, שאני יודעת איך אתה שותה את הקפה שלך.
נכון.
בעייתי כמוך.
ובעייתי כמוני.
אוקיי.
נכון? אתה שותה כל מיני סוגי קפה לאורך היום.
אז אני אספר לכם, אני קם בבוקר, ובדרך כלל בבוקר, ואני מכין לעצמי פלטינום קלאסיק, כוס אחת, ואז בצהריים זה יהיה סביר להניח אספרסו, ואז עוד אספרסו. זה יכול להיות אחר הצהריים פתאום קפה פילטר. אני מאוד מאוד אוהב פילטר. בכלל קפה זה עולם ענק ענק ענק. ואז בערב זה חוזר שוב פעם להיות אספרסויים, לעתים מאוד מאוד רחוקות. אני אשתה מקיאטו, כי אני רוצה קצת קטף של חלב ודברים כאלה, אבל כאילו אספרסויים אחרי זה הופך להיות.
אתה מבין, מתייחס לזה כמו אל אוכל, שכל פעם צריך קצת טעם אחר ומרקם אחר, כי זה מה שבא לו
כן, דיברנו על זה הרבה, אפרת. אני חושב שכל דבר בחיים, בין אם זה מוזיקה, או בין אם זה אוכל או שתייה, זה עניין של מומנטום. שואלים אותי הרבה פעמים, מה אתה הכי אוהב לאכול? אין דבר כזה. מה אתה הכי אוהב לשתות? יש סיטואציות שמתאים לך כוס יין, וזה בא נהדר, ויש סיטואציות שממש ממש כיף לך לשתות קפה, ותלוי איזה קפה. ככה גם באוכל, זה הכל עניין של מומנטום בחברה.
תגיד, יחתיך, סליחה שאני מחפצנת. לא, עשית שינוי תזונתי מאוד מאוד גדול בחיים שלך, וגם באמת, הוא ירד במשקל, הוא נהיה חתיך על, אין מה לעשות. לקפה יש חלק בזה?
לבבות בעיניי.
חד משמעית. תבדקו את זה בעצמכם, שאתם ממש רעבים, נגיד, מכינים איזה כוס קפה, עכשיו זה לא כוס קפה עם חלב, כי חלב ברור שהוא כבד וכאלה. אבל נגיד, תכינו קפה אספרסו או דברים כאלה, שהקפה הוא חזק שמה, ותראו אוטומטית שזה מרגיע את התיאבון, אפילו בקצת. אם שותים הרבה קפה לאורך כל היום, אז באמת מרגיע את התיאבון.
כן. Make sense.
את יודעת מה? הנה, אני אשלב את זה עכשיו. אני מתחיל שותה כוס קפה אחת גדולה בבוקר, וזהו.
כן.
עכשיו אני אתחיל, אני אדפוק עכשיו איזה שבועיים כאלה של
קפה, ובוא נראה מה קורה.
קפה ונראה מה קורה.
זהו, תפסת את לוקסי, אמרת לו להיות חתיך, תפסת אותו.
אבל תבוא להתאמן איתי גם.
לא, פה תמונה.
אקח אותו להתאמן.
אין לי כוחות.
עזוב, אני נופל בתזונה אחרי זה, זה
הבעיה, כן.
אין מה לעשות, זה גם הקורונה הזאת.
מזל, חוזרים רעבים, ואז שותים קפה, ואז לא צריך כלום לאכול.
לגמרי. יוסי שטרית, תודה רבה, רבה, רבה.
תודה.
אוהב אתכם, יקיריי.
יאללה.
אוהבים אותך.
ביי.
יאללה, נפלא, ביי.
ביי.
תקשיבי, הוא גם שף, מדהים, כן, זה כן. כולם יודעים, לא סתם, שף השנה פה, מסעדת השנה שם, זה כולם יודעים. הוא גם שופט, מדהים, וטוב עשו משחקי השף שהביאו אותו.
הוא איש מדהים.
אבל הוא איש חמוד.
מדהים, יוס
הוא שפט. חמוד.
הוא מהמם, אני מתה עליו, הוא פשוט קודם כל בן אדם.
נכון.
ממש. בקיצור,
כן.
אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש לנו את תחרות הקפה החודשית שלנו, שהחודש היא מתרכזת בקפה טורקי, אנא צלמו לנו. את כוס הקפה שלכם, שיוכל את כוס הקפה של הבוקר או של הערב, אבל אם אפשר, לא בסלון הביתי, היה לנו מספיק בית בחודשים האחרונים.
תנו לנו קצת נוף.
לא חייב להיות טבע, אבל יכול כן. להיות לא בבית, אפילו תרדו לגינה.
כן, קפה כן. טורקי, תייגו אותנו באינסטגרם, אפרת קו תחתי אנזל או אורן לוקסי, ואחד מכם, התמונה שתעשה לנו את זה, יקבל שוברים בסך 400 שקלים, מתנת קפה אליט.
איזה כיף.
כיף גדול. טוב, אפרת.
כן, בבקשה.
הגענו לנקודה המרטיטה ביותר בכל התוכניות שלנו. קורקום, קורקום, מאיפה זה מגיע?
מאיפה מגיעה המילה?
קורקום.
אז המילה קורקום מגיעה מהמילה הסנסקריט קונקומה. נון, קונקומה.
קונקון.
פשוט עיוות, כן, קונקון.
זה כמו אנחנו הרי, אני לוקסנבורג.
כן.
במקור זה היה לוקסנבורג, אבל זה פקידה רשמה לא נכון, וזה ככה.
כי זה יותר קל להגיד לוקסנבורג, כן, עם מם אשר עם נון.
אוקיי.
הרבה פעמים זה קורה שיש איזשהו שינוי של אות רק בגלל נוחות הגייה.
אוקיי.
המילה באנגלית, אגב, היא טורמריק, שהיא מגיעה מהאנגלית המודרנית הקדומה, טורמרית, עם תת בסוף, שכנראה שזה מדובר על מילה שהמקור שלה בכלל הוא בלטינית, טרמריטה. מה זה טרמריטה?
אדמה מבורכת.
כן, אז טורמריק זה בעצם אדמה ברוכה. אבל אני רוצה לקחת אותך, אני רוצה שתרטוט לי. Okay. אני אוהבת שאתה רוטט לי כאן.
אני רוטט, אם אני אפסיק להגיד קורקום, אני ארטוט.
אוקיי. אז הקורקום,
כן.
אמרנו כבר בהתחלה שמכנים אותו בכל מיני מקומות זעפרן הודי, נכון. או זעפרן לעניים, נכון? בגלל התכונה שלו לצבוע את האוכל בדומה לזעפרן. וגם כי קצת, קצת, קצת הטעם שלו מזכיר קצת, קצת זעפרן, אוקיי? אגב, זעפרן, קוראים לו כי השורש זין פי ריש בערבית, המשמעות שלו זה צהוב, צפר.
צהוב.
וזה אנחנו מדברים על התבלין הכי יקר בעולם, נכון? כשמדברים על זעפרן.
כיום.
כיום, התבלין הכי יקר בעולם. ולכן הקורקום, שהוא הרבה יותר זול, הוא הזעפרן לעניים, או הזעפרן שמגיע מהודו לצורך העניין. האם אתה יודע ממה מפיקים את תבלין הזעפרן?
כן, מצמח הזעפרן.
אז בוא אני אחדש לך. לא קוראים לזה צמח זעפרן.
איך קוראים לו?
קרקום.
באמת?
כן. צמח הזעפרן נקרא בעברית קרקום, ומהצלקת של פרח הקרקום, שהוא פרח ממשפחת האירוסים בכלל, מייצרים את הזעפרן. אין שום קשר בוטני בין משפחת הקורקום למשפחת הקרקום, אבל בעברית נוצר איזשהו בלבול בין שתי המשפחות של הקרקום והקורקום. מן הסתם, זה נשמע ממש 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 דומה. יכול אגב באמת להיות שהבלבול הוא בלבול היסטורי, שמתישהו פעם דיברו בעבר על צמח שצובע דברים בצהוב, קראו לו בשם שדומה לקורקום ויצרו את הבלגן. מקסים בעיניי, ששני התבלינים שצובעים את האוכל בצהוב, בעברית נקראים אחד קרקום ואחד קורקום.
וגם בעולם, זה נקרא זעפרן לעניים, אז אולי משם.
קיצור, סמטוחה מהממת בעיניי.
כן.
כך או כך, המילה קרקום או המילה קורקום היא סמל לצבע הצהוב. מזה מגיע הביטוי, נתקרקמו פניו.
די, כמו הפנים של השכנה שלי.
בדיוק. מישהו שמאוד התבייש או מאוד מאוד נעלב, שפשוט נהיה צהוב, כמו קורקום או קרקום.
יפה, אהבתי. מאוד, מאוד.
גם אני. מאוד. הייתי מאוד מרוצה, אבל עכשיו אני עוד יותר מרוצה.
מדוע?
אם אני אבין למה הארבעה העמודים הראשונים בגוגל, שכששולפים קורקום, מוקדשים דווקא לבריאות ולא לאוכל. אני רוצה שתסביר לי עד כמה הוא בריא.
יש כל כך הרבה חומר, שאם אני אכנס ואני ארחיב על כל נקודה שבה בריאותית הקורקום הוא טוב לנו,
כן.
אנחנו לא נצא מפה עד מחרתיים. קורקום זה בריא, יש בו חומר פעיל שנקרא קורקומין, כמו שאמרת, והחומר הזה הוא פשוט נהדר ונפלא לגוף. הוא טוב ללב, הוא מונע את את הרופאה בינינו, אז את יודעת להסביר את הטכניקה של הדבר הזה, אבל הוא מונע את ההצמדות של התסיות של הדם, אז הוא מפחית את הסיכוי לקרישי דם.
וואו.
או להתפתחות.
זה אומר שאסור לי קורקום?
את כן. את עם הגושה שלך? מפחית את הסיכוי לטרשת עורקים. הוא אנטי-דלקתי, אחד מהתבלינים הכי אנטי-דלקתיים שיש, ולכן הוא יכול להיות בכלל תחליף לתרופות שהן לא סטרואידיות לדלקות, כמו וולטרן, אדוויל, נורופן, אפשר להחליף בקורקום. ממש יש מחקרים, יש מחקרים שמראים
של אורך,
שקורקום הוא בטוחה.
תראה איך התחלתי לקפוץ פה בפח הפחד. לא, אנחנו לא נותנים פה המלצות
רפואיות. לא, כמובן שלא, הם יודעים, אנחנו בשלנים, אנחנו לא רופאים.
אתה.
אני, את רופאה, את הרופאה שלי, היא לא הרופאה שלכם אנשים.
לא, אבל אתה יודע, אין מה לעשות, אם אני אומרת משהו בתוכנית, זה לוקסי אמר.
דיסקליימר, אני אמרתי את זה, אבל באמת יש כל כך הרבה מחקרים, באמת תכתבו קורקום בגוגל, אין ספור מחקרים. אלצהיימר, מצאו שקורקום הוא מעט את ההתקדמות של מחלת האלצהיימר. זה גם קשור באיזושהי התפתחות המנגנון הדלקתי שמקדם את האלצהיימר.
אתה יודע, זה אני רוצה לשים כוכבית על העניין הזה. הרבה פעמים אנשים מבלבלים דלקת עם זיהום. זיהום זה באמת שנכנס פתוגן מבחוץ, חיידק, וירוס, פטריה או משהו כזה.
והגוף נלחם בו.
והגוף נלחם.
כן.
ואז הרבה פעמים בזמן זיהום נגרמת בגוף דלקת.
כן.
אבל דלקת היא לאו דווקא מצב זיהומי. דלקת זה כל המצבים שבהם הגוף מתחיל כאילו לפעול יותר להשתגע. מדי, כאילו בדלקות פרקים.
הוא מודלק.
כן, הוא מודלק.
הוא מודלק, העיניים שלו פקוחות.
הגוף דלוק. זה בדלקות פרקים ובדלקות שרירים.
תראו איך היא פורחת, פורחת.
במחלות מעי דלקתיות. זה לא דלקת זיהומית. אין פה משהו שתכנס לגוף. פשוט הגוף במצב של עוררות ושל עודף פעילות, הרבה פעמים גם נגד עצמו. אז זה מה שהוא מוריד, הקורקום.
אני רק אסיים ואני אגיד את זה בקצרה,
כי סיימת.
זה עמוד וחצי. אין מה להגיד, הוא טוב להכל, תאכלו קורקום, ותאכלו קורקום עם פלפל שחור, תכף אני אולי ארחיב על זה, אבל קורקום הוכח במאות מחקרים, בדיכוי גידולים ממאירים בשלב ההתחלתי שלהם. יש לי פה 4 מחקרים רק בעמוד וחצי האלה.
די.
על סרטני לוקמיה, סרטן שד, מעי גס, כבד, שחלה, טרסריון.
שהוא מעכב התפתחות?
הוא מעכב התפתחות של תאי סרטן, ולא סתם, הוא לא נוגע בתאים תקינים שלא שינו את הצורה שלהם. הקורקומין לא נוגע בהם. ויש מלא מלא מחקרים כאלה, המון מהם הם ניסויים בחיות, ולכן הם עדיין מוטלים בספק בעולם הרפואי, כיוון שלא ניסויים על בני אדם, אבל בהחלט מלא מחקרים שמראים, גם אגב מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
כאילו זה מחקרים רפואיים שנעשו מבוקרים.
על קורקומין.
תראה, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אם זה באמת מחקרים שנעשו על הקורקום עצמו, ולא נגיד על קפסולות שמכילות בתוכם תמצית קורקום, אני יותר מאמינה להם, כי איך אנחנו תמיד אומרים, לצמחים אין חברת תרופות מאחוריהם שמממנת את המחקר.
ככה אנחנו אומרים תמיד, זה חדש לי, אבל אוקיי.
בפקולטה לרפואה, אתה תמיד אומר, כי הרי יש לך כל מיני תרופות טבעיות שהן נורא נורא בריאות. איפה הבעיה? שנורא קשה לעשות מחקרים כאלה, כי מחקר דורש מימון. עכשיו, אם יש חברת תרופות שיש לה מוצר שהיא רוצה להכניס לשוק, משתלם לה לעשות את המחקר הזה, כלכלית,
כן,
נכון?
כן, אבל היא לא תמכור קורקום.
אבל אז... בדיוק, קורקום זה משהו שכל אחד יכול לגדל. אין שום אינטרס לעשות מחקר כזה בצורה רפואית מבוקרת, כי זה עולה הרבה כסף. אז ברגע שאתה אומר לי שזה באמת הקורקום שאפשר לקנות במקולת, או להוציא מהאדמה, אז זה מאוד מאוד מחמם את הלב. אני אגיד לך למה אני שאלתי כזה, רמתי כאן מלא מלא גבות, כי מה שבאמת מעניין אותי זה מחקרים אמיתיים שמגיעים מהעולמות של הרפואה המערבית. לא כי אני מכבדת פחות את הרפואה הסינית או הרפואה ההודית, להפך. זה רפואות עתיקות בדיוק באותה מידה של הרפואה המערבית, ההודית אפילו עתיקה מכולן, ויש להם המון חוכמה. אבל מעניין אותי לראות האם באמת גם הרפואה המערבית ישרה קו ואומרת חמודים, קורקום זה באמת מעולה לכם.
הספציפית עם הקורקום?
אתה אומר שכן.
אחד לאחד, ואפילו משתמשים בשמות גנריים של תרופות. גנריים הכוונה שמות מותגים של תרופות. יש תרופה להפחתת סרטן המעי הגס בשם סלקובסיד.
סלסוקסיב?
אני לא מסוגל להגות את זה, אבל זה מחקר שגילה שהקורקומין מעצים את ההשפעה של התרופה הזאת.
וואו.
אז עושים שילובים בטיפולים, בטיפולים שמטפלים באנשים חולי סרטן, עושים שילובים של קורקום יחד עם התרופה הזאת, ויש עוד תרופות שממש בדקו וראו שהקורקומין עוזר להם.
זה ממש שני דברים. קודם כל, באמת בגלל שהוא עובר דרך מערכת העיכול, אז יודעים שהכי פעיל הוא בעולמות של מערכת העיכול, כלומר, באמת למחלות מעי דלקתיות ולסרטן, כי שם הוא נמצא, עוד לפני ספיגה ולפני הכל.
אוקיי, יפה.
אבל הדבר הכי חשוב שזה אומר, זה שאם חומר הוא כל כך כל כך פעיל וכל כך כל כך פוטנטי, אם אתם הולכים לרופא שלכם והוא שואל איזה תרופות אתם לוקחים, אולי כדי שתגידו לו, אם אתם נגיד לוקחים קפסולות של קורקום או אוכלים הרבה מאוד קורקום. בטח אנשים עם ענייני קרישה או ענייני מעיים.
נכון. אמרת את זה בפרק הקינמון, הרי גם קינמון, יש לו גם בעיה כי הוא נוגד קרישה, אז גם קורקום, אסור לצרוך עם קומדין. כמו שאת אומרת, תגידו לרופא, זה מאוד חשוב.
מדהים.
פה העצה הרפואית של אפרת כן נכנסת, מאזינים בקרים.
המציגה אינה רופאה.
כן. אז זהו, אנחנו מבינים כמה הוא בריא, בריא מחקרית, יש אלפי מחקרים על הדבר הזה, כדאי לכם לאכול אותו, ועכשיו השאלה היא, איך אוכלים אותו.
או.
אז בוא ניכנס למטבח.
תקשיב.
כן.
קודם כל, אנחנו צורכים כנראה כל מיני נגיעות של קורקום, בכל מיני דברים תעשייתיים אפילו שאנחנו צורכים מבלי לדעת, בין אם זה משקעות, עוגות, גלידות, ביסקוויטים, יוגורטים, מיץ תפוזים,
כן.
פופקורן בצבעים, דגני בוקר, ג'לטין, כתום, כאילו, כל מיני דברים אנחנו רואים קורקום, אבל מן הסתם זה לא מה שמחדיר לנו אותו בצורה בריאה לגוף. אני לא אעבור על כל מה שעושים מקורקום, כי זה לא ייגמר, הסיפור הזה, אבל מצאתי כל מיני דברים מיוחדים מסביב לעולם. שמכילים קורקום. רוצה לשמוע?
בוודאי.
אז יש בלבנון עוגת צפוף, שזה עוגת סולת שמטובלת בקורקום, אניס, צנוברים וטחינה. Mm-hmm. אני רוצה לאכול את זה עכשיו.
אוקיי.
Okay. עכשיו. זה פשוט סוג של בסבוסה עם קורקום וטחינה ואניס.
יש את הלחמניה הירושלמית הזאת. מאוד מזכיר.
מאוד מזכיר.
אתם יודעים על מה אני אדבר? יש את זה תמיד בכניסה לעיר העתיקה, את המוכרי בייגל okay. הירושלמי, ויש להם גם לחמניית קורקום ותמרים כזאת נהדרת.
בא לי. בדרום מזרח אסיה עושים ממנו חמוצים, ממש לא כתוספת לחמוצים, אלא מחמיצים את שורש הקורקום, נהיה לך מין צ'אנק גדול ורח של קורקום.
ואז זה בריאות כפולה.
ממש.
אנחנו יודעים שגם נוזלי ההחמצה הם מאוד מאוד בריאים, כן. כל הפעילות האנטי-בקטריאלית שיש שם.
קורקום מוצס.
וואו.
וואו, ממש. מדהים. בעודו יש ממתק שעשוי מעלי הקורקום, זה נקרא פטוליאו, זה עלי קורקום שממולאים באורז וקוקוס, ומאדים את זה. מה מעניין? במזרח התיכון, כמובן, הוא מאוד מאוד נפוץ. כל תבשילי החורש, כמו החורשי סבזי של הפרסים, רבים מהם מתחילים בבצל שמתוגן, ככה עד שהוא קרמלייזד כזה, עם שמן וקורקום. אנחנו פוגשים אותו ברס לחנות, בתערובת המרוקאית, אנחנו פוגשים אותו בווייטנאם, הוא צובע ומעצים כל מיני מאכלים, בקמבודיה, ממרח קארי האופייני של קמבודיה, הקרונג,
כן.
הוא מכיל קורקום טרי. באינדונזיה מכניסים אותו להרבה סוגי קארי. בפיליפינים נפגוש אותו בסטה.
שאני מאוד אוהב.
איך אני אוהבת סטה? וואו.
טוב, כי זה אוף, ברור שאת אוהבת. בדרך כלל שיפודי אוף כאלה ברוטב מותנים וקורקום טעים. טעים,
טעים, טעים, טעים. בתאילנד אנחנו פוגשים אותו בעיקר בדרום, בקארי הצהוב. וכמובן, אחד הדברים המקסימים שמגיעים מתאילנד, רובנו לא יודעים שזה מגיע מתאילנד, זה הגולדן לטה, המשקה, הכל כך טעים, שהיום אגב באירופה הוא טרנד מטורף, אתה הולך לבתי...
זה הגיוני.
אתה הולך לבתי קפה, ויש לך איזשהו חלב, שבדרך כלל הוא חלב צמחי, בין אם זה חלב שקדים, או חלב סויה, או חלב שיבולת שואל, מחומם, לפעמים זה חלב קוקוס, הם מוסיפים לו קורקום, ומוסיפים לו מייפל, אז המקור, המקור, זה חלב קוקוס, עם קורקום, גי,
חמאה מזוקקת,
פלפל שחור, ועוד איזה משהו שימתיק קצת את העסק, יכול סוכר דקלים או משהו אחר.
זה מעניין שמוסיפים גם פה את הפלפל השחור כדי לעשות את הפעילות הזאת, כי החומר הפעיל בפלפל השחור עוזר לספיגה יותר טובה של הקורקומין במעי.
מקסים.
כן.
אז זה בכלל מגיע מתאילנד הסיפור הזה. ויש עוד המון קורקום בעולם, אולי כדאי להזכיר גם את החווייג' בתימן, שאנחנו מכירים כמה תערובות של חווייג', אז בזאת של הקפה, כמובן שאין קורקום, אבל בזאת שמיועדת לאכילה ולמרקים ולתבשילים, שאני משוגעת על התערובת הזאת, אז יש בה כמובן קורקום לצד, גרעיני כוסברה, ששנינו מאוד מאוד אוהבים, הל, כמון, פלפל שחור, וחילבה.
וחילבה.
חילבה. אז זה הדברים היותר מיוחדים מסביב לעולם, פשוט everywhere. כן.
נהדר.
תגיד לי, אבל אם אני רוצה שיהיה לי קורקום במטבח.
שלא גידלת בעצמי.
שלא גידלתי בעצמי.
טרי?
כן.
אז את קונה. את קונה בעונה, כמו שדיברנו עם דן החקלאי.
ו?
את הקורקום, ואת יכולה לשמור אותו בהקפאה. אני שומר ככה גם הרבה פעמים ג'ינג'ר.
אבל אני רוצה לדעת. אתה רק קולף אותו? ו...
אני קולף ומקפיא אותו כלוף.
בשלמותו?
בשלמותו אצבעות.
ואז כשאתה צריך אותו, איך אתה מגרר אותו? הוא נהיה מושי כזה.
אוקיי, מתי הוא נהיה מושי? כשהוא מפשיר.
כשהוא מפשיר.
אני מגרר אותו כשהוא עוד כפו.
אוקיי.
יש עוד שיטה לשמר אותו בבית, שהיא השיטה אולי הכי פשוטה, אנשים לא חושבים על זה, כמה זה פשוט, אבל אתם קונים קורקום טרי.
כן.
יותר מדי, זה מגיע בנספק, ואז אין מה לעשות עם זה.
נספק זה כזאת מילה של מסעדות. נספק הכוונה...
הפלסטיקים האלה שקונים עגבניות שרי. ואפשר לייבש את זה, אפשר לעשות ממש את תבלין הקורקום המיובש, התחון בעצמכם. מגררים את זה בפומפייה. אם הוא טרי מאוד, אין שום בעיה. אם הוא קצת ישן, צריך לבשל אותו ואז לגרר אותו בפומפייה. משטחים את זה על משטח ומייבשים את זה, מייבשים את זה באוויר.
לא בתנור.
לא בתנור. 24 שעות בטמפרטורה חמה, או 48 שעות בטמפרטורה עכשיו קצת יותר קריר, וזה ממש נהיה פתיתים כמו פתיתי קוקוס יבשים.
נכון.
מכונת תבלינים, תחינה טובה, ויש לכם מפקת קורקום שאתם יודעים בדיוק מה יש בה.
אתה יודע מה? קודם כל זה נשמע לי מגניב, נשמע לי שאני הולכת לעשות את זה בשנייה שתיגמר לי הספקת הקורקום שהגיע לי מהודו. כשאתה אומר, מכונת תבלינים הכוונה אפילו למתחנת פלפל שחור נקייה.
כן.
כלומר, אפשר לשים את זה בכל מתחנת פלפל או מלח,
ופשוט
לגרוס את זה.
כן.
נחמד.
נחמד.
אוקיי.
ותחשבו על זה, עד כמה זה פשוט. זה נראה לנו נורא אקזוט, יודעת, זה תבלינים, הולכים לחנות תבלינים.
כן.
גם אצל הירקן אפשר להתארגן על אבקת קורקום טובה.
זה פשוט שינת החיים הזה שאפשר להציג קורקום טרי בחנויות. זה שינת החיים. תקשיב, אנחנו כשהיינו ילדים, לא היה את זה, כל מה שהיה, זה אבקת קורקום, והיית תלוי באיזושהי אספקה שהגיעה, אלוהים יודע מאיפה.
את זוכרת שסיפרת לך בפרק היוגורט, שאמרו לי, תשתה יוגורט וזה עוזר, יש בו פיטוסטירולים טבעיים, זה מפחית את הרמת קולסטרול בדם?
בטח. מה קרה באמת מאז? מה שלום הקולסטרול?
זה נהדר, אני פשוט לא בודק. ואז, מבחינתי הכל טוב.
זה א' ב' ברפואה, כשאתה בודק אתה מוצא.
נכון.
כן.
באמת, אם זה לא שבור, לא מתקנים. ככה אומרים בעולם המחשוב, פעם הייתי טכנאי מחשבים.
מה לא היית? היית חקלאי.
הייתי חקלאי.
היית טכנאי מחשבים.
נכון.
היית שף.
הייתי שף. הייתי בנקאי.
כן.
עבדתי בבנק. מכרתי חיות, עבדתי בחנות חיות 3 שנים.
אוף ובוי, זה נשמע לי נורא. לא קשה?
לא, זה אהבה גדולה שלי.
אבל הם בחנות.
לא, 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 דגים בעיקר.
דגים.
לא, לא כאלה. ויש לי אקווריום עד היום. תמיד, תמיד, תמיד יש לי אקווריום עם דגים. בכל מקרה, נחזור רגע לקולסטרול.
גופי.
אז הרופא...
אתה מכיר את השאלה של אור? שאלה הראשונה הקשה שאור שאל אותי בחיים?
מה?
אמא, אבל למה דג נהיה כזה רזה?
ו?
למה דג נהיה כזה רזה?
כי הוא לא הכיל אותו?
לא חמוד שלי, הדג מת בלילה, ובזמן שהיית בגן, אמא הלכה וקנתה דג חדש.
גדול. יו, אנחנו, זה פרק של גלישות. אני כשהיה לנו אוגר ביסודי, וכל אחד היה מקבל אותו לסוף שבוע, לשמור עליו, בסוף שבוע שלי הוא ברח. ואז אח שלי רץ וקנה אוגר דומה, רק מה, יש את האוגרים עם הפרווה הקצרה, ויש את האוגרים עם הפרווה הארוכה, הוא קנה את האוגר הלא נכון. הביא אותו, בקיצור, אני בחיל ורעדה חזרתי עם האוגר הזה לכיתה, אוגר שני, אפילו היה לו חור באוזן באותו מקום של השני היום.
טוב, שהוא ניקב לו חור באוזן.
וכולם עטו על האוגר הזה, זה נראה אוגר אחר לגמרי, גדול ממנו פי 2, ואמרו, יו, כמה הוא אכל בסוף שבוע. אחרי זה 3 חודשים, יום אחד אנחנו שומעים רכושים מהמטבח, מקרסם לו איזה ביסלי באיזה פינה במטבח, כן. אבל זה לא קשור לקורקום.
אני רוצה
כן.
להחזיר את הדיון
כן.
ולעשות כוכבית כזאת, כמו שאתה עשית בפרק הקודם בנושא עולם התבלינים.
כן.
אני חושבת שקורקום הוא הזדמנות מצוינת שנייה לעצור
כן.
ולדבר על קארי.
אוקיי.
קארי זה שלך. קארי זה האהבה הכי גדולה שלך.
מי כמוך יודעת.
מי כמוך שומעת, מה שנקרא. קארי, קארי, קארי. אפשר לדחוף בזה קארי? בואי נדחוף בזה קארי.
תראי.
רגע.
אוקיי.
אני אעשה לך סדר.
תעשי לי הקדמה, תרימי לי, ואז אני אנחת.
בדיוק מה שאני רוצה, אני רושמת הקדמה, ואז תראה מה כתוב בהמשך.
לא קראתי.
אורן שר את אהבתו לקארי.
מה זה?
הפתעות שאתה מקבל בשידור.
אין לך אלוהים. אוקיי.
אוקיי. בוא נעשה שנייה סדר בעולמות הקארי. קורקום זה באמת המרכיב העיקרי באבקת הקארי בצורתו היבשה האבקתית. אבל בוא נעשה שנייה ישור קו לפני שאנחנו רגע צוללים לעולם הקארי, להגיד שקארי זה שם כולל לקבוצה של תבשילים עם הרבה רוטב עשיר ומאוד מטובל. בעצם קארי, אפשר להגיד שזה השם של התבשיל, ולא שם של תערובת או של תבלין יבש. אגב, מאיפה המילה הזאת מגיעה? בתמילית, השפה של דרום הודו, קארי זה רוטב. הזכרת מקודם את הבריטים שהגיעו במאה ה-17 להודו, אמרת, הם אלו שעשו את היחסי ציבור של הקורקום? נכון, הם אלו שפגשו את הקארי, ולתערוב את התבלינים שמשמשת להכנת הקארי, הם קראו אבקת קארי. וככה השם בעצם מתקבע. אבל קארי זה השם של התבשיל. בעודו אף אחד לא יקרא לתערובת, תערובת קארי, קארי
כן.
פאודר. זה כינוי בריטי בכלל.
אוקיי.
אגב, יש כאלה שחושבים שמקור המילה קארי היא במילה הצרפתית לבשל, קוויר.
אוקיי.
מעניין.
מעניין.
מעניין. ועוד משהו שעלול לבלבל הרבה מאוד אנשים, שיש תערובות קארי שמשתמשות בעלים של עץ הקארי. אבל
עלי קארי זה דבר נפלא.
זה דבר נפלא, אבל זה לא תנאי. כלומר, גם אם אין בתערובת הקארי עלי קארי, עדיין יכולים לקרוא לה קארי. עכשיו, המשך הסדר. לכל מדינה יש את הקארי שלה. יותר מכך. לכל
אזור
יש את הקארי שלו. כשהמשותף לכולם שהם מכילים, יסבי טיבול או תבלינים, אז זה איתם. אבל כל התערובות נבדלות זו מזו. לפני שנגיע לתערובת היבשה של לוקסי, עולם הקארי מתחלק לשניים, תערובות יבשות, תערובות רטובות. הרטובות הם אלה שאנחנו בעיקר מכירים מהמטבח התאילנדי. תערובות רטובות מן הסתם.
הפייסטים למיניהם.
הפייסטים, אם זה תערובת רטובה, המשמעות שזה מכיל מרכיבים רטובים. שם הקארי מתבסס על הלמון גראס, על הצ'ילי, השום, הג'ינג'ר, הכוסברה, הגלנגל, הכפיר להם בצלי שלוט, ואליהם במהלך הבישול בדרך כלל מוסיפים חלב קוקוס.
אני אוהב אותך ברגעים האלה.
מה?
איזה כיף שתחקרת את זה.
עשיתי סדר.
כל הכבוד, תמשיכי, תמשיכי.
אתה מכיר אותי, אני צריכה תרשימי זרימה, אחרת זה מטריף אותי שאני לא תפקר. אבל איפה אני? אני מאלה שהיו מרימות את האצבע בכיתה. המורה, זה נושא חדש.
כולם מגלגלים עיניים, אני הופך את עמוד.
למה צריך לדעת אם זה נושא חדש? אמרתי לה, כי אם זה נושא חדש, זה צבע חדש.
חננה בננה.
מה זה חננה?
תמשיכי, תמשיכי.
בקיצור, אז בתוך תאילנד אנחנו גם שם, יש לנו כל מיני קארי, יש את הקארי הירוק, ויש את הקארי האדום, ויש את הקארי הצהוב, שבו נפגוש את הקורקום, יש את המסאמן, מסאמן מזכיר את המילה מוסלמי, וזה באמת מקורו בתרבויות מוסלמיות שהגיעו ממלזיה.
באמת יותר אוריינטלי.
הכי אוריינטלי שיש בטעמים שלו, מעבר לבוטנים ולתפוחי אדמה שיש שם, יש שם, אתה יודע, הטעמים שלו הם ממש טעמים כאילו של פה, כזה כמון וקורקום וכאלה, ויש את הקארי פנאנג גם. באודו, לעומת זאת, זה לא הקארי הרטוב. באודו נפוצות התערובות היבשות, אז כאמור, כשאנחנו אומרים תערובות קארי, אז אנחנו כל הזמן חושבים שבכולם יש קורקום, דיברנו על זה גם בפרק הכמון, לא בכל תערובת קארי יש קורקום, כן, בכל תערובת קארי יש כמון, אבל רוב תערובות הקארי שאנחנו רגילים לראות בעינינו, כן נמצא בהם גם קורקום.
קורקום.
קורקום, כמון, זירי כוסברה, שילוש קדוש ומקסים, ועל זה מתלבשים בהתאם לאזור כל מיני דברים. אל, ציפורן, קינמון, פלפל שחור, חילבה וכו'. ואחת הסברות שבזכות התערובת הזאת, ההודים פחות חולים בסרטן.
הנה, בקשה, בקשה.
ומה שהכי חשוב להגיד על הקארי ההודי, בניגוד לקארי התאילנדי, שבבסיסו הוא לא חריף, הוא אז טעם, הוא אז ריח, אבל זה לא תערובת חריפה בכלל. אתם רוצים חריף, תוסיפו צ'ילי. עכשיו, לוקסי, שעשינו סדר.
אני יכול להפסיק לרטוט.
עכשיו אתה יכול להפסיק לרטוט ולעשות את מה שכתוב בליינאפ. אורן שר את אהבתו לקארי, ואני לא חושבת שהכנת שיר, אבל זה בטח יצא לך בטבעיות.
אז א', אני אמחה על השימוש במילה אורן. אתמול גם התפלק לך אורן.
אבל אמרתי לך שכשאני ממש אוהבת אותך, זה בניקום, ההפך מזוג נשוי. כשאני אוהבת אותך, אני קוראת לך אורן.
אני לוקסי. אני אוהב את תערובת התבלינים היבשה הידועה בכינויה קארי. ליתר דיוק מה אני אוהב בה, היא תמיד תכיל, לפחות, יש המון סוגי תערובות, כמו שאמרת, קארי מסאלה זה המסאלה, זה תערובת תבלינים, כמו בהרת, ראס אל חנות, ומה שאני אוהב בקארי, גם מדרס וגם קארי מסאלה, זה תכיל בה. החילבה הוא בעצם שאנחנו עוצמים עיניים וחושבים על הטעמים הגרוניים, אלה שיושבים במעקי האף, המסריחים של הזיעה של הקארי, זה בעצם מגיע מהחילבה. ודיברת על החווייג', תראי איזה דמיון, הרי גם ברוב תערובות הקארי, קורקום, חווייג', כוסברה, דברים בסיסים שתמיד יהיו שם, ואני מת, 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 מת על השילוב הזה, ואני יכול להגיד לך, שאני סובל בשנים האחרונות, אני סובל, סובל, סובל.
ממה אתה סובל?
כי אני גדלתי על קארי ספציפי מהילדות שלי, על הריח המסריח הזה של הזיעה של החילבה, וכבר לא עושים ככה קארי.
נכון.
ויש לי בבית, אני לא מגזים איתך, לפחות, אני לא מגזים, לפחות 9 צנצנות שונות, כל פעם שאני הולך לחנות תבלינים,
אתה קונה קארי?
אני קונה קארי, רק כי אני מחפש במרדף הזה אחרי הקארי ילדות שלי.
אני אסביר לך.
כל כך אוהב אותו, כל כך אוהב אותו.
הקארי ילדות שלנו, שאגב אני זוכרת בדיוק את הצנצנות שבו היה נמכר בכזה שפוף,
נכון, נכון, נכון.
צנצנות זכוכית דקות וארוכות, היה על זה כזה מין אליפסה כזה, והיה כתוב על זה קארי, זה היה משהו מאוד גנרי בטעם, אמא שלי הייתה מכינה בזה אוף בקארי, סיפרתי לך פעם על אוף בקארי של אמא שלי, שזה הדבר הכי מצחיק בעולם, כאילו פשוט הייתה לוקחת אוף, ופשוט מבשלת אותו עם שמנת מתוקה וקארי.
יתרונותיו של התערובת הזאת.
שלא היה צריך לעשות שום דבר חוץ מזה, היא הייתה מאוזנת לאפלי.
כן.
מסכימה איתך. וכאילו דווקא היום, עם ההתחכמות ועם הידע הרב שיש לנו, אז אנחנו, לפעמים התערובת קארי, יש לה יותר כזה אג'ים, כאילו, אתה יודע, אני עושה כאן תנועות של הזזת מרפקים. אג'ים לא נכונים, הרי הגדולה בקארי טוב, זה האיזון.
כן.
אז מה, אתה רוצה להגיד שכל פעם שאתה הולך לחנות, אתה מחפש את הקארי של ילדותך?
כל פעם שאני הולך לחנות, אני מחפש את הקארי של ילדותי, ואני נתקלתי כבר במלא תערובות שלא שמים חילבה, ואז אין בכלל שום קשר לקארי שאני מכיר. נתקלתי בתערובות חריפות, יש לי מלא מלא סוגים בבית. אמא של בעלי, אמא של אבישי, הביאה לי תערובת של קארי מדרס מדהימה.
אוקיי.
מסיישל בכלל הביאה לי את זה, שהייתה מדהימה, 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 לא נתקלתי כמוה.
אבל לא של הילדות.
אבל לא של הילדות.
אתה יודע זה.
וזהו, אין, לא מוצא את זה, ובמרדף תמידי, אם אני אכנס חנות תבלינים, אני אקנה קארי, שיהיה.
גדול.
כן.
אתה יודע מה זה נעשה עכשיו?
נו.
אני רוצה שנתקשר לאחד המומחים הגדולים בארץ לתבלינים.
וואו.
ואולי הוא יוכל לעזור לך למצוא את הקארי של ילדותך.
הוא ייתן לי את התערובת הסודית שלו לקרי, את חושבת?
אני חושבת שאם מוכר תבלינים ייתן לך את התערובת שלו לקרי,
הוא יפשוט את הרגל.
זה ימות המשיח, מיד אחריו יגיע חמור לבן עם כתמי קורקום. אין שום סיכוי שיתן לך, אבל בוא ננסה.
אני אנסה.
בוא ננסה, אנחנו מתקשרים לאורי חבשוש, מחנות התבלינים חבשוש בשוק לוינסקי, ובוא נראה מה הוא יגיד.
נתחקרו על הקרי.
שלום.
הלו, הלו, הלו.
שלום, שלום, שלום. ערים טובים.
שלום לך.
אורי חבשוש, מה שלומך? מה העניינים?
נהדר, מה שלומכם?
אנחנו בסדר.
חמדו מילה.
אתה שם בחנות מ-1931, אה?
אני בערך, כן. הגלגול הקודם אולי.
אתה יודע שהחנות נפתחה ב-1931, לוקסי, הם תכף חוגגים 100 שנה.
כן, תראו.
מטורף, 100 שנה של תבלינות.
כן, כן, ענה, תחגוג 100. רגשות גדולה.
בלגמרי.
מה שלומכם?
בסדר, יושבים פה באולפן, מדברים על קורקום, ולוקסי מספר כמה הוא מתגעגע לקרי של ילדותו, כי כשהיינו ילדים היו מוכרים קרי בחנות כזה, קרי סופר גנרי כזה.
נכון.
אבל בזה היה גדולתו, היה סוג אחד של קרי. לא משנה באיזה בית היית אוכל תבשיל שיוסיפו לו קרי, ידעת את הטעם, ואני מתגעגע לטעם הזה, אני מתגעגע אליו. אני מתגעגע אליו.
כן, באמת ש... קארי בעצם זה מילה שהיא מקבילה למילה של תערובת.
כן.
ויש את האמת שהמון סוגים של קארי, אבל בוא נגיד שחווייג', המילה חווייג' זה כמו קארי, זה כמו, כן. זה בעצם הקארי התימני. אבל
וגם לא יש כל מיני חושים.
אז זהו, הבחור שכאן טוען שמה שהוא הכי מתגעגע אליו בקארי זה חילבה. אתה שם חילבה בתערובת הקארי שלך?
האמת שלא. אני לא שם חילבה בקארי, אבל אנחנו שמים הרבה דברים טובים.
אתה רוצה לגלות לנו?
אני, תשמע, אני לא רוצה לגלות לכם. כי כל אחד רוקח את הסוד שלו ומשהו ירש, אתה יודע, מידע של המון המון שנים במשפחה. אבל מה שאני כן אגיד זה שנלך קצת אחורה בזמן, הקארי קיים לא 100 ולא 200 שנה, והוא נוצר למטרות די רפואיות, כי אם אתה... אני אמנה כמה דברים שיש בפנים, אם יש שם את השומר, אז הוא מפחית נציחויות בבטן, וכמובן שההודים אוכלים המון המון קטניות עם הקארי, ובכלל הקארי מתאים להרבה קטניות, אז יש שם את השומר ואת הכמון שעושים עבודה נהדרת עם הבטן, יש שם את הקורקום שהוא אנטיספטי שעליו אנחנו מדברים, והוא הבסיס של כל התערובת הנפלאה הזאת, ועוד הרבה מרכיבים שבאמת שומרים קודם כל על הבריאות.
אוקיי.
כן, על הבריאות של האדם. משם הגיע, לפני הטעמים והכל והתרכובת של הטעמים, הגיע קודם כל הצורך לשמור על הגוף.
כן.
והקורקום מהווה שם שחקן די ראשי.
בעצם בכל תערובות הקארי כמעט יהיו קורקום, נכון? זה כאילו תובלין
בסיסי
לתערובת הזאת.
נכון, והפלפל השחור שעוזר לו להיספג, הוא כבר שמה מובנה מאות שנים, כן?
נכון.
אפרת בינתיים יוצרת לי פה מתכון.
כתבתי שומר כמון, קורקום, פלפל שחור. אני גם, זה עוד מעט נעשה את זה כמו בזומר במסכה. אני אגיד שמות של תבלינים ואתה רק תענה לי כן ולא.
כן או לא.
אני מוכן.
תגיד, בתור תבלינאית צמרת,
כן.
מתי... לוקסי, דיברתי אליו.
לא, אני מסכים איתך על המילה תבלינאית צמרת. מי שלא יודע, אין כמעט מסעדה שלא עובדת עם חבשוש.
לגמרי.
אתם אוכלים משהו מטובל, זה משם.
מתי אתה ממליץ להשתמש בקורקום יבש ומתי בטרי?
אז תראי, בקורקום יבש הייתי ממליץ כן להשתמש בתבשילים וכאלה. וקורקום טרי, אפשר גם לגרד אותו, הוא גם מדהים, את יודעת, עם פומפייה וכאלה לתבשילים. אבל יש לו קצת יותר מרירות מודגשת. כשהוא יבש, המרירות הזו קצת נעלמת. החומר הפעיל שלו, קורקומין, הוא בערך 5% מהתרכובת שלו. כשהוא טרי, הקורקומין הוא יותר אפקטיבי. נקרא לזה ככה.
כלומר, הוא יותר בריא בתערובת הרטובה.
כן, כשורש רטוב, בדרך כלל לדברים יש... הרבה יותר כוח מבחינת ערך תלונתי.
אוקיי.
Okay. עכשיו, עדיף לסרוך דברים. למשל, אם את... בוא נגיד גם, ניקח את זה קצת הלאה, שאם את אוכלת תפוח וזורקת את הגרעינים, בעיקרון, אז את מפספסת הרבה דברים טובים בכוח ההתחדשות של, של הפרי ושל הירק או של התבלין עצמו. אז ככה, לצרוך תבלינים כשהם באמת רטובים, זה יתרון. היתרון של תבלינים שבאמת יכולים להיות גם יבשים וגם לתרום הרבה, אבל כשמדובר בקורקום, עדיף לצרוך אותו שהוא באמת טרי. הוא לא יתאים לכל הדברים, ובאמת הערובות, אנחנו נצטרך אותו יבש, זה הרבה יותר נוח להשתמש בו, אבל גם בקורקום יש המון המון סוגים, ואנחנו משתדלים לתפוס אותו מאזורים שהשומן היתר יש לו מאוד גבוה, והחוץ קורקומין הוא ממש חזק. וזה תלוי מאיזה אזור, מאיזה מדינה אתה מביא אותו.
מאיזה מדינה אתם מביאים אותו?
אנחנו מביאים את שלנו מהודו, מחבל קוצ'ין, שבו השומן היתר היא מאוד מאוד חזק, והריח והצבע מדהים לעומת קורקומים אחרים, שהם גם עושים עבודה, אבל תדע, תמיד יש כמה רמות מעט.
אז תגיד, אם את תערובת הקרי שלך לא נגלה, אולי כן תיתן לנו ככה איזושהי נוסחה לאיזושהי תערובת שקורקום מאוד מאוד יתאים לה, שאפשר להשתמש במטבחים שלנו.
תראה, קורקום יכול לשמש לכל דבר, גם לא כתערובת וגם כן, כן כתערובת. עוד הפעם, דיברנו על פלפל שחור שעוזר לו להיספג ולעזור באמת מבחינה בריאותית. אז פלפל שחור נורא מתאים לו, כמון מתאים לו. הכוסברה היא בוסם לכל תערובת מעניינת, במיוחד אם היא באה מהמזרח.
כן.
וממזרח הים התיכון והלאה. אני חושב שכן, כוסברה, פלפל שחור, כמון, קימל יתאים לו, שומר, כמו שדיברנו.
קיצור, הוא מתאים.
כן.
משתלב טוב.
אפשר לבשם את הקורקום במלא, מלא תבלינים, הוא לא כל כך חזק בתבשילים, הוא כן ריחני כן. ויש לו טעם, אבל הוא לא כל כך חזק כמו כמון או קימל למשל.
כן, הוא יותר צובע. צובע יופי.
תגיד, יש לי שאלה, אם כבר אנחנו מדברים עם תבלינאי, שמוכר מלא מלא תבלינים, אתם יש לכם...
מה אתה רוצה לשאול? איך הוא מנקה את הקורקום אחר כך בחנות?
לא, לא, לא.
איך מנקים קורקום?
לא, רגע, שנייה. השאלה שלי היא אחרת לגמרי, היא לא קשורה. מה הם התבלינים הכי חזקים שישראלים אוהבים?
אופה!
האם הקורקום נמצא בטופ 5? לדעתי כן.
לא.
תראה, הקורקום כן. זה למעט פלפל שחור ומלח, שהם התבלינים שהם די בייסיק בכל שולחן. אתה תמצא תמיד את הפפריקה המתוקה, את הקורקום ואת הכמון.
השילוש.
אלה המובילים ביותר. אבל היום באמת תרבות האוכל בארץ היא, קודם כל התברכנו מקיבוץ גלויות מטורף, שהביא לכאן קולינריה שבאמת לא קיימת בשום מקום אחר בעולם. כל הקיבוץ הגלויות הזה וגם הידיעה של כל אלה שעלו לכאן על איך לטפל בתבלינים מארצות המקור שלהם, היא מדהימה. והידע הזה נשמר, ואנשים כאן כן מבינים באוכל, וכן עושים פיוז'נים של מזרח ומערב, צפון ודרום, שיכול להתבצע לפי דעתי רק במדינת ישראל, בגלל כל הקיבוץ גלויות הזה, והשיתוף פעולה הפורה, והידיעה איך לטפל באותם חומרי גלם שעליהם הסבתות גדלו בגולה.
מהמם.
אז אני חושב שיש כאן... יש כאן עשייה מדהימה, דרך אגב.
לגמרי.
עשייה מדהימה, ו... תוצרת נהדרת.
בקיצור, הכי נמכרים זה מלח, פלפל, פפריקה, כמון, קורקום. בטח, אני תוהה איפה נמצאים גרגירי הכוסברה, ואהובת ליבי. אתה יודע מי אהובת ליבי?
הבערת, אבל התערובת.
לא, בערת זה תערובת, הננה היבשה.
ננה היבשה זה לדעתי בסוף הרשימה.
איך אני אוהבת ננה היבשה?
אנשים לא מבינים.
ננה היבשה מדהימה.
לא מבינים, לא מבינים.
בוא נעשה על זה תוכנית לוקסי.
מי יזין לו?
זה ממש כיף. אני מזמין אתכם להריח את כל הריחות אצלנו.
כן.
תבואו קצת.
יאללה, נבוא.
תבואו, אתם ממש תהנו.
אורי, תודה רבה רבה.
המון תודה.
בכיף ענק, בכיף ענק.
איזה כיף היה לנו.
שנה טובה, לא מאוחר מדי.
ממש לא.
לעולם לא.
תודה רבה.
לעולם לא.
יאללה, ביי.
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 יוח, בא לי לבשל, בא לי לבשל, בא לי לבשל. מה אתה אוהב לבשל עם קורקום?
מה אני אוהב לבשל עם קורקום?
מה אתה לא אוהב לבשל עם קורקום?
זה, כן, תתחיל לי את השאלה מהסוף.
קיצור, אין לנו מה להיכנס למטבח, הכל.
הכל, נקודה, תודה. אנחנו היינו אנזל ולוקסי, לא סתם, לא באמת. אני נורא נורא אוהב באמת לצבוע את האוכל. אמרתי מקודם, לא הטעם, אלא יותר הצבע הזה, שממש מרים, מקפיץ כל מנה. אני מבשל הרבה אוכל הודי, אין מנה הודית. שאני לא אשים בקורקום, וגם אם אני שם בתערובת של קארי, אני אחזק אותה בעוד קורקום.
כן.
במיוחד בקורקום עם הכתומים החזקים האלה שהבאת לי, הנהדרים האלה. באבקת קארי אני משתמש בהמון המון תבשילים.
כן.
אני מאוד אוהב לעשות איולי קארי, אני מאוד אוהב לעשות...
אני מתה על זה.
יש לי...
אנשים גם נטרפים מזה, איולי קארי זה דבר הכי קל בעולם.
את יודעת מה, אבל...
מיונז הוא מהרבה בו קארי, הוא נהיה צהוב, הוא נהיה טעים.
זה,
עוד
זה
לפני שקיבלת אותו במדבר
מסע. זה מה שעשו לפני 10 שנים עם איולי צ'יפוטלי.
כן.
שהיו פשוט מערבבים מיונז עם פפריקה מאושנת, ואף לכולם מסחח. כן. מיירדוני לדעתי עשה את זה ראשון.
מה קרה לך? אתמול היו אצלי אנשים בערב, לא ננקוף בשמותיהם.
כן.
ופשוט, אוקיי, זה שמע קצת מתפלצן, אבל באמת זה מה שהיה. היה לי קצת קלמרי בפריזר, ובקיצור עשיתי קלמרי עם טוגן.
כן.
הגשתי אותו פשוט עם איולי חריף, שזה היה כאילו עבודת פרך בעינויים של לקחת מיונז ולערבב עם סרירצ'ה וצ'ילי מתוק.
מסכנה שלי.
ומה זה אהפו? עכשיו, זה לא נעים לך להגיד, זה בסך הכל
להתבבתי. אני גם, אני את היולי קארי שאני עושה, יש דווקא מתכון שלי באינסטגרם, אני חושב אולי, לא זוכר באיזה פורמט עשיתי אותו, אבל אני מרבב בו את האבקת קארי הכי טובה שיש לי, ואני מרבב בו מייפל. זה שילוב מייפל וקארי.
משהו.
טעים.
מה לגמרי?
טעים.
אתה קצת עושה גולדן לטה, פשוט בתוך היולי.
כן, כן. אז אני נורא אוהב את זה. אני אוהב קורקום בלחמים, יש את הלחם הזה, הלחם מחמצת, אז אני שוב צובע אותו בקרי, ואז הוא מקבל צבע צהוב. נפלא, נפלא, נפלא. לא דיברנו על זה, אבל כמעט כל חרדל שאתם קונים,
יש בו קורקום.
וזה מה שבעצם צובע אותו, כמו שפעת אמרה מקודם, זה נותן לו את הצבע הצהוב. ויש לי אפילו מתכון לגבינה צהובה מזויפת שמכינים לבד בבית, כי אני כל כך אוהב להתעסק עם הדברים האלה, שגם היא, זה סוג של ערבוב של חלב וכל מיני דברים אחרים, ונוצר משהו אלסטי שקצת מזכיר גבינה צהובה, וצובעים אותו עם קורקום.
אשכרה.
אשכרה.
Very nice.
וזה נותן את הצבע של הגבינה הצהובה.
אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שאתה אמרת. גם אני כאילו משתמשת בתערובת הקרי היבשה, באמת בשביל כל תבשיל אוף זריז שאני רוצה, פשוט, אתה יודע, טיפה לפתוח את האבקה, כאילו עם טיפה שמן, ולהוסיף לזה את החלב קוקוס, או שמנת מתוקה אפילו אם אין, ולהכניס פנימה ירקות, או דג, או whatever, או אוף, או מה שזה לא, מה שרק נרצה. הקורקום צובע לי הרבה פעמים כשאתה עושה תבשיל אוף זריז. אז האוף לא מספיק לקבל צבע, בעיקר אם לא משכימים אותו. נגיד, אני ממש רוצה להכין ארוחת צהריים מהירה, זריזה.
עכשיו על השולחן.
אז יש את תיגון נכון של אוף, הוא לוקח זמן עד שבאמת נוצר לך ההתקרמלות הטבעית הזאת, והאוף מקבל צבע שחום ומגרה. ואז כשבבישול מהיר, אין לך זמן להשיג את הצבע הנכון הזה של האוף, פשוט מוסיפים חצי כפית קורקום, או אפשר גם עם קצת פפריקה, כאילו לתוך הסיר, ופשוט הכל נצבע באיזשהו צבע שגורם לנו לאכול עם העיניים יותר בשמחה. התחלתי לשתות הרבה תה.
כן?
כן, חליטות קורקום. אני מוסיפה חתיכה של שורש קורקום לשייקים.
עד בריאה?
אני משתדלת.
כן, אז מה אז שהיית אצל לומינה אז?
כן.
וואי וואי, חזרת בחורה אחרת. אני אמות עוד לפנייך. זה לא פייר, כי אני צעיר ממך באיזה חודשיים, שלושה.
אתה לא תמות לפניי, אל תדאג. אני מבטיחה לך להשתדל יותר.
תודה, דוקטור.
וזהו. אז בקיצור, הקורקום הוא שם, הוא שם בכל מקום, לאן שאנחנו לא מסתכלים ימינה ושמאלה, הוא נמצא סביבנו, מטבל לנו את החיים, והוא יפהפה ומקסים.
אחד האהובים.
צ'וצ'ו.
כן.
הסתיימה תוכניתנו.
עוד תוכנית על תבלינים בעונה הרביעית שלנו, תודה שהייתם איתנו.
אני נורא מתרגשת מהנושא של הפרק הבא, אני כבר, אני מה שנקרא, הולכת לצאת מהאולפן ולהתחיל את אחד התחקירים המסמכים בתולדותיי.
אני אפילו לא זוכר.
אז אני אעשה לך הפתעה, אתה תחזור הביתה, תראה את הטבלה ותראה מה קורה. אני הייתי אפרת קו תחתון אנזל, והוא אורן לוקסי, כל זה באינסטגרם, אפשר גם לשלוח לנו מייל.
לאנזל.לוקסי, שטרודל gmail.com,
וגם לעמוד הפייסבוק שלנו, אנזל ולוקסי, בעברית.
תצטרפו, אם כבר הגעתם לפה ואתם חמודים ואתם אוהבים אותנו ואתם איתנו בעונה הרביעית, שלחו, תעשו שייר לתוכנית הזאת לאיזשהו חבר קרוב שאתם חושבים שיהנה לשמוע אותנו ותעזרו לנו להפיץ את השמועה. תודה לכם שהייתם איתנו, יאללה ביי!
נתראה שבוע הבא.